אנחנו בוו. זיין. ואנחנו ממשיכים, אנחנו בפסהי הוו. פרש חשבן. תפקים סמך זיין. אנחנו ממשיכים בדמות שלנו ביום חמישי בלילה. דף מקורות מספר 8, ואנחנו מדברים על אריך אנפין. זה בעצם הפסקה האחרונה שלנו פה, על אריך. זה כמעט לוח חדש, הוא כבר התיישן בו. העשר ספירות השורשיות הם סוד העשר ספירות של אריך אנפין. כלומר, השורש זה אריך אנפין. ונקראים שורשיות או מקוריות, שהם שורש ומקור וחיות של כל האצילות. כלומר, אנחנו יודעים שאריך אנפין זה השורש והכתר של כל האצילות, המדרגה הראשונה בעולם האצילות. קוראים להם שורש, קוראים להם מקור, חיות, כאילו שהם נמצאות בראש, כן? כנגד הכתר. והנה, מתחילה בעולם התוהו, היו העשר ספירות השורשיות כולם כלולים בנקודת הכתר. כלומר, איך זה היה בהתחלה? לפני שהיה עולם האצילות, שהוא עולם התיקון, היה עולם התוהו. כן, עולם התוהו קדם לעולם האצילות. עולם האצילות זה כבר תיקון. אבל לפני זה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורמז מה שהיה לפני. הפסוקים, אני חוזר לפסוקים הפשוטים, כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. כל זה רמז למה שהיה לפני. לפני מה? לפני ויאמר אלוהים יהי אור. וכשהאור מגיע, מופיע, אז בעצם יש רמז לעולם התיקון. ולכן חכמים אומרים, כן, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זהו רוחו של מלך המשיח. כלומר, לפני רוחו של מלך המשיח, יש את כל עולם התוהו לפני. כן? תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. חכמים המסילו לנו את כל הגלויות האלה בתוך הפסוקים האלה. תוהו זו בבל, ובוהו וכו' וכו'. אז התיקון, כן, הוא מתחיל בנקודת הכתר, שזה בעצם אריך אנפין. אבל לפני זה, בעולם התוהו, העשר הספירות השורשיות כולם כלולים בנקודת הכתר, לא היו מתפשטות. כלומר, היה הכל, אבל באי סדר, כי עולם הנקודים, שבו היה עניין מיתת המלאכים קדמאים, כן, עולם הנקודים, אתם זוכרים, אמרנו שזה עולם של נקודות, ולכן הוא נקרא תיקון. כן, כל ספירה הייתה מציאות בפני עצמה, לכן נקראים עולם הנקודים, ואין אפשרות לתיקון בעולם כזה, כן, נקודים, למרות שזה עולם גבוה מאוד, כן, הוא חייב להפוך להיות עולם של תיקון. פה זה סבירה. עולם התיקון נקרא, איך הוא יקרא? אם עולם השבירה נקרא נקודים, איך הוא יקרא? ברודים. בסוד הפסוק, עקודים, נקודים וברודים. כן? הכבשים של יעקב.
מה זה עקודים?
עקודים זה מה שהיה לפני. שהכל נמצא במדרגה אחת, עקוד מלשון קשור, מלשון אחדות. כלומר,
זה מה שהוא אומר כאן שבכתר זה עקודים?
עקודים, לא. יש כאן מדרגה שאנחנו לא דיברנו עליה, היא לפני הכל, כן? אחרי זה יש חיבור, ואחרי זה יש חיבור. זה נקודה שורש. והתוהו היה כלול מעשר ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כלומר, יש את הכל בתוהו. לכן נקרא בוהו. כן, יש הכל. הכל נמצא, רק חסר דבר אחד עיקרי, שהוא הסדר, אין סדר. אז כשיש הכל ואין סדר, כאילו אין. כלומר, זה לא מעניין כל כך שיהיה דברים שאין להם לא מסודרים. כשזה לא מסודר, אז אתה לא יכול ממש לבנות. אז כל הספירות האלה שיצאו כולם סתומים בבחינת נקודות. אז ישנם, אבל הם סתומים. מה זאת אומרת סתומים? בלתי אפשרות להתפתח. בלתי אפשרות להתפתח, דהיינו, כוח שגונב בנקודה. כל נקודה חושבת שהיא עולם בפני עצמו והיא לא מתחברת לחברתה. כן? אז יש בעייתיות בדבר הזה, ונקודת הכתר שהיא הראשונה מבין הספירות הנ"ל, בה היו סתומים כלל העשר ספירות הנקראות שורשיות. אז הכל היה תלול בכתר הזה. והנה, יתר התשע ספירות של הנקודים. כלומר, אם עכשיו דיברנו על הכתר, מה קורה עם השאר? אז יתר התשע ספירות של הנקודים, שלמטה מן הכתר, בין כולם הם שיעור קומת גוף, שבו צריך להתפשט בסוד נשמה פנימית לכתר. כלומר, כל הנקודות ביחס לכתר הראשון היו אמורות לקבל את השפע של הכתר. הכתר היה אמור להתפשט בהם. בתשע ספירות השורשיות, וזהו כל מציאות התיקון. כלומר, תיקון זה המציאות הזאת. שהאור מתפשט בתוך הכלים ויש הרמוניה בין האור לבין הכלים, יש התפשטות האור. אך כדי שיוכל נקודת הכתר בנקודים להתפשט, כן? אז הכתר הוא עדיין בעולם הנקודים, אבל הוא צריך להתפשט. כדי שהוא יוכל להתפשט ולהתלבש בשאר התשע ספירות בנקודים ולפעול פעולותיו על ידם, כנשמה הפועלת בתוך הגוף, כן? הנקודות הן כמו גוף בגיל הכתר, הכתר חייב להתפשט, אמור להתפשט בתוך הנקודות האלה, כדי להתגלות, כי כל התכלית לא לשכוח, זה לא סתם לספר לנו כל מיני תהליכים, אלא שאנחנו רוצים להגיע לעולם של חומר, כן? מהאין סוף לעולם הזה, אז יש הסתלטלות, אז יש שלבים של משברים, שנקרא סגירת המלכים, אבל זה לא אומר שזה שלילי. כן, זה תהליך. התהליך אמור שהכתר הזה יתחיל להתגלות בתוך הלבושים שלו, ואז יהיה כמו נשמה בתוך גוף. כן, בכל שלב הדבר הזה חוזר. אז מה היה צריך? הוא צריכו ספירות הנקודים להוציא תחילה את הסיגים והקליפות המושרשים מהם. כלומר, צריך לנקות את כולם פה. אי אפשר להכניס אור כזה כמו של הכתר בתוך סיגים, בתוך קליפות, בתוך דברים זרים, אז היה צריך לנקות אותם בסוד הספירה והמיטה. וזה מה שקורה כשקורה ספירת הכלים. ספירת הכלים היא לא כדי לשבור את הכלים, היא כדי לנקות את הכלים. ממה? מדברים זרים שנמצאים בהם. אז הדבר היחידי שמאפשר את השלב הזה זה לשבור את המנגנון הקודם. כי לפעמים יש מציאות שאי אפשר לעשות אחרת מאשר לסבור את המצב הנתון עכשיו כדי לאפשר התחלה של מצב חדש יותר בריא. אז שוברים את כל מה שהיה לפני. המערל קורא לזה העדר שלפני ההוויה. אז עוברים דרך זמן של לכאורה הכל הולך לאיבוד, אבל מעידך זה מאפשר בניין מחודש. אז זה חשוב מאוד שלפעמים לא להתייאש כשיש שבירה או משבר, בגלל שהמשבר הזה מביא אותנו למדרגה שאנחנו רק עכשיו יכולים באמת לגדול ולהתחיל מההתחלה. זה חלק מהבניין. כן, שברי הלוחות מונחים בארון. עם הלוחות. זה סוגים. סוגים של הזדקחות. כן, אנחנו חייבים לנקות את המדרגות. המדרגות בהתחלה כן? עוד לא נכנסנו לכל הפרטים, כי זה לוקח הרבה זמן, אבל בהתחלה יש אנרגיות זרות. כלומר, אני אתן דוגמה בילד קטן. ילד קטן, כשהוא מתחיל לגדול, אז יש לו כל מיני דברים שהם לא כל כך מתוקנים, כן? יש לו מידות לא מתוקנות. הוא יותר מדי חושב על עצמו, הוא לא יודע מה זה לחלק, הוא לא יודע מה זה לתת, הוא רק רוצה, זה שלי, זה שלי, זה שלי. כן? אז דומה קצת לשלב הזה. זה לא אומר את הילד הזה הוא מקולקל, זה שלב בתוך הווייתו. אז לפעמים יש לו איזה מין משבר קטן, והוא מן המשבר הזה לומד שגם צריך לתת. זה מה שהיה כאן, זה נקרא סיגים. זאת אומרת, זה מציאות, שהקדוש ברוך הוא ברא, כן? מאיפה יצאה? מהצמצום, ברגע שהיה צמצום, כן? הרשים הוא כבר נתן את האנרגיה הזאת, שיש כבר חיסרון. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה? היה חיסרון. כן, כשהאותיות באו, אתם מכירים את המדרש של אותיות רבי עקיבא. כשהאותיות התחילו לבוא אחת אחת אצל הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, כן בי, תתחיל את העולם. אז כל האותיות מחכות שם בתור בחוץ, במסדרות, ונכנסות האותיות אחת אחרי השנייה. מי נכנס ראשון? איזה אות נכנס ראשונה לקדוש ברוך הוא, כדי שיברא בה את העולם? מה? לא, לא א', עטף. עטף נכנס ראשונה, למה? היא שוקלת הכי הרבה. כן, תף זה 400 בגמטריה, היא אומרת זוג ומבוא, תנו לי לעבור, אני הכי כבדה פה. אז נכנסת עטף, הקדוש ברוך הוא אומרת לו, אם אתו, מה, אתה רוצה לברוא את העולם איתי? אומר לה, לא, 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 סליחה, לא איתך. למה? כי את מרמזת על המוות. אני אומרת לו, אבל אני גם תורה. אז יש כל מיני ויכוח ביניהם, וככה נכנסת האות רש. נכנסת האות רש, אתה בזבוך אומר לה, לא, לא. למה? כי את מסמלת את הרע, וכו' 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 וכו'. אז מה זה המדרש הזה? האם זה מדרש לילדים קטנים? הרי מדרש זה ניתן לגדולים, וזה לאנשים שכבר יודעים תורה. כן, מדרשים זה דבר חשוב. אלא מה? טוב, כן? למה היא מסמנת מוות? טוב. קודם כל בגלל שהיא סופית, ובגלל שיש רצון לקבל יותר מדי. היא לא רצון להשפיע. כן? אז החלק מזה זה מין משברים, 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 משברים. עד שמגיעים לאות ב'. כן? וכל אות בעצם מרמזת, תודה, על מדרגה מיוחדת. מסוימת, עד שהעולם נברא בתוך הבית, עם הבית, ואחרי זה א' גם כן תבוא וינתן לה גם כן שופר, אנוכי השם אלוהיך, במתן הלוחות. לכן, למה סיפרתי את המדרש הזה? כי התורש של החיסרון הוא כבר בהתחלה, ברגע שהיה צמצום, כן? זאת אומרת, אפשר להסביר את זה בצורה כזאת. למה התף טוענת שבא צריך להתחיל העולם? כי היא אומרת לקדוש ברוך הוא, תשמע. בוא נגיד את האמת. מה בראת באמת? מה אתה הולך לברוא באמת? אם אתה הולך לברוא, זאת אומרת, אתה מוציא מעצמך משהו שהוא יש מאין, נכון? מה אין אצלך? מוות. אז מה אתה הולך לברוא? את המוות. אז נו, אז בוא נהיה כנים, תתחיל את התורה איתי. מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? מה הוא חייב להגיד לה? נכון, נכון שאני בורא את זה, אבל זה לא התכלית. זה חלק מהבניין, אבל זה לא התכלית. זה לא האידאל שלי. זה לא לאן שאני רוצה ללכת. זה חלק מהמעבר, אבל זה לא, אני רוצה, לא רוצה להגיע לשם. וכו' וכו' וכו'. אז זאת אומרת שההרע שורשו נמצא כבר בצמצום. ברגע שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, יש הופעה של מציאות של רע. למה שזה ההפך? אז זה הסיגים האלה. כדי לשוב ולהיבנות בניין חדש. כלומר זה צבירה, ירידה לצורך עלייה, בניין שאין השיגים מעורבים בו, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שיגים, אנחנו אומרים בעצם חסרונות, או דברים שהם מיותרים בינתיים, ולאט לאט צריך לנקות אותם, כמו דבר גס, כן, במילה שיגים יש גסות, יש את אותיות גס, זאת אומרת, דברים שעדיין הם יותר מדי מיותרים בשבילנו, אנחנו רוצים להתנקות מהם ולהגיע לנקודה היותר נקייה, סולת, כן, מבוררת, סולת נקייה, וזה כשהספירות בעצמם אחת אל השנייה יש להם נתינה. בניין שאין השיגים מעורבים בו. ועוד תיקון מוצרח כדי שיוכל הזין תחתונות בכל מקום שהם לעמוד באור, התשע ספירות המקוריות באריך אנפין, כלומר, יש בתוך אריך אנפין עצמו, כן? תשע ספירות, חוץ מן הכתר, יש לו תשע ספירות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, כן? חוץ מהכתר שלו, זה אריך, והוא צריך אלה שצריכים להתפשט בתוך כל השאר של הספירות, כן? בתוך, באור התשע ספירות המקוריות, צריך להתפשט לתוך העמידות, חסד, קבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות.
הקטע של
התנתיך? אריך, אי אפשר להגיד הקטע שלו, אבל החלק העליון שלו, כן. זה עשית, נכון. אין פרצופים בינתיים. פרצופים זה כבר תיקונים. בינתיים אנחנו בספירות. בספירות חסר דווקא הפרצוף, חסר התיקון. פרצוף זה כל ספירה שיכולה היא בעצמה להיות כלולה מעשר ספירות. כן? אז זה יהיה פרצוף. זה יהפוך לפרצוף, כי הוא פרצוף. זה יהיה פרצוף, חוכמה יש העשר. זה יהפוך להיות פרצוף, כי בינה זה גם עשר. אבל אלה לא יכולים להיות פרצופים, חצי גבורת ישראל, נצח חודשות. פה זה חוכמה ובינה טוב. והם יחידים, אז אנחנו עושים פרצוף אחד שלם לכולם שיקרה זה. והפרצוף האחרון יקרה נוקבה דגה. כלומר, מ-10 ספירות יש לי 1, 2, 3, 4, 5 פרצופים. 10 ספירות שבסוף הולכים להיות ל-5 פרצופים. פרצוף זה כולל. אז אני חוזר על הפסקה, ועוד תיקון הוצרך כדי שיוכלו הזין תחתונות בכל מקום שהם לעמוד באור התשע ספירות המקוריות בעריך. אז צריכים להתפשט מסיתומם ולהתלבז בהם. והוא, מה צריך? תיקון הגימל הראשונות של כל פרצוף. בזין תיקוני גולגלתא וגימל תיקוני בקנה. כלומר, כל גימל ראשונות, כל כתר, חוכמה, בינה של כל מקום, כן צריך שיהיה לו תיקון לפני שהוא מתחיל להתפשט הוא בעצמו בעולמו. מה התיקון שלו? כן, תיקון הגולגולת. אנחנו לא נכנסנו לזה, רק הזכרנו שמות, לכן אני לא רוצה לבלבל אתכם. וי"ג תיקוני תקנה, גם כן זה מתקן אותו, כדי שיוכל להתפשט היטב אל תוך המידות, אל כל המדרגות התחתונות שלו. על ידי זה מתמעט האור העליון, אז מה זה התיקון הזה? זה ממעט את האור שלו. זה התיקון. כלומר, יש אור גדול, והוא צריך לרדת אל הגוף, כדי שהאור הגדול של הראש לא יסרוף את הכלים שבגוף, אז ממעטים את האור. זאת אומרת שלא סוגרים אותו, מסלקים אותו, נותנים לו צינור דק כדי שיעבור ויוכל להתקבל בעולמות התחתונים. כן, אבל פה מצמצמים את האצילות, את החלק העליון, לממדים של החלקים התחתונים. עכשיו אתם מבינים למה זה עובר דרך הדקנה, דקנה זה זקן. כלומר, האור יוצא מהמוח והוא עובר דרך הזקן. למה? מה עושה הזקן בעצם לאור? מצמצם אותו, נותן לו שיעור, שיער זה מייצם שיעור, נותן לו שיעור כדי שהחלקים התחתונים יקבלו את האור העליון הזה במינון הנכון שהם יכולים לקבל. לכן זה מתמתק דרך הזקן. הזקן יש לו פונקציה של צמצום האור. כמה שאתה יודע לצמצם את האור למימדים שלך, לדבר בצורה פשוטה ולהעביר מסר ברור בצורה פשוטה לכל מי שיבוא, אתה תוכל להגיד דברים עליונים לכולם. אבל אם אתה לא יודע להשתוות לתלמיד למשל, ואתה אומר לו רק אורות, 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 ואתה לא יודע להסביר לו את זה במילים פשוטות שלו, אז הוא לעולם לא יבין שום דבר. אז כל החוכמה היא דווקא לצמצם. כן, חוכמה זה חוכמת הצמצום. זה שהחוכמה הופכת להיות עשייה. כולם בחוכמה עשית. אז מלאה הארץ כמייניך. כן, מלאה, מלשון מילוי, כל העולמות התחתונים מהכוח של החוכמה העליונה. אבל זה תלוי בצמצום. וזה ממתק. כן, כדי שלא לקבל אור גדול מדי, שישרוף, אז צריך למתק את האור הזה. והמיתוק שלו זה על ידי הצמצום הזה.
מה רצית להגיד? למה בעצם יודגים את השני דקנה ללא זין? ולזין תחתונות?
כן, אבל בגלל שהתיקונים של הדקנה הם יודגים. כלומר, יש 13 נקודות, 13 נקודות.
אבל זקן זה זין תמים. זה בעצם לסבע...
לא. זקן זה לא זין קנים בשביל... יש לו זין קנים, אבל יש לו יודגים לתיקונים. לא להתבלבן בין קנים לתיקונים. כן, יש לו אמנם זין קנים, אבל יש לו יודגים לתיקונים. כלומר, 13 כיוונים מאיפה שהוא מתגלה. אם אני עכשיו סופר בזקן שלי, אני צריך למצוא יודגים נקודות, שמהם האור יוצא מהראש ומגיע לגוף. כן, אז חכמים מונים אותם, האריזה נותן לנו את הסוד, כן, שיש לנו פה, כן,
בזוהר,
אבל בכל מיני מקומות, כן, הזוהר והאריזה ממפדים לנו את הנקודות, כן, זאת נקודה, זאת נקודה, זו נקודה, כן, זה נקודה, נקודה, זה נקודה מתחת לזקן, יש נקודה מעל לזקן, יש 13 נקודות בתוך החלק הזה. כן, לפי החסידות, אסור לגעת בזקן. לפי החסידות אסור לגעת בזקן. יש אומנם מקובלים שאומרים שלא. למשל הרמח"ל לא היה לו זקן. בכלל, לא הייתה לו אפילו טיפה. לא היית מכיר אותו, לא היית רואה אותו שוב, זה ילד קטן צעיר. נקרא בשמו איטלקי. כן. חתיך. נכנס שם על היציבות, שם משגע את כולם. כן, לא מכירים בו שהוא זה. תלמיד חכם. גם בגרמניה לא היו כיפות, כן? יש תמונות של צדיקים, של גדולים, גדולי ישראל, עוד מהדור האחרון שהם בלי כיפה. וגם בלי זקן. יש קהילות, כן, של המרוקאים למשל, כן? הרבה מהמרוקאים, השלב של ההורים והסבים שלנו, ממרוקו, לא היו מגדלים זקן. אבל על פי סוד, כן, לא נוגעים בזקן. נכון, אבל זה לא פשוט, יש לכאן ולכאן. צריך למצוא פשרות בין הגבר לבין האישה. בלי לקלקל מדרגות. אם זה הכיוון של השאלה. אז זה נקרא לי ג' תיקוני דקנה, שעל ידי זה התמעט האור העליון של ארי חנפים, באופן שיוכלו הזין תחתונו לקבלו. כלומר, זה העניין, למעט את האור, כדי שיוכלו לקבל אותו. אמן. הנה, התשע ספירות דאריך, להיותם פנימיות אל כלל האצילות, כן, למה אין פנימיות? כן, בחלק העליון זה נקרא פנימיות, כל השאר נקרא חיצוניות, כמו גוף. אז התשע ספירות דאריך, בגלל שהן פנימיות אל כלל האציבות, יצטרכו להתפשט בג' פרצופים להיות לנשמה פנימית עליהם. והם אריך הנפין עצמו, וזה ונוקבה. כן, אז זה אריך, זה ונוקבה, הוא לקח את החלק האמצעי. והנה, בכל אחת מג' אחד מג' הפרצופים הנן, היה תחילה עניין הסבירה. הסבירה היא חלק מהבניין. זה מה שאנחנו רואים לאורך כל הדרך. שבע יפול, תגיד וקם. יש משברים שמהם צריך לעלות, והמשברים הם אשר בונים את האדם, כנראה. בלי המשבר הזה, אי אפשר להוציא מדרגה חדשה. האישה, לפני שהיא יולדת, יושבת על המשבר. כן, מעניין שקוראים למקום הזה משבר, לסיטואציה הזאת משבר, כי זה מה שמאפשר לה להביא ילד חדש לעולם. נשמה חדשה לעולם. כלומר, מה זה נשמה חדשה לעולם? זה דבר, גילוי של אור העליון בעולמות התחתונים. אז האישה יושבת על המשבר כדי לעשות את הפעולה הזאת. התחילה עניין הסבירה. מפני שבמצבם הראשון, בסוד הנקודים, יצאו הג' ראשונות שלהם בלי תיקון. מה זאת אומרת בלי תיקון? לפני שאתם קוראים את ה... זאת אומרת בלי צמצום. לבוא זה צמצום. אז מי שיוצא בלי צמצום, הוא לא מתוקן.
גם הוא כן לא ביטוי,
כי הוא לא מתקבל.
כן, אני לא מתקבל.
לא מתקבל. אדם אומר, אני לא אכפת, אני אומר מה שבא לי, זאת האמת וזהו, לא מעניין אותי שום דבר. לא טוב. למה? הוא סתם אומר, אף אחד לא יקשיב. חבל על המילים, חבל על הבזבוז, חבל על האנרגיה, וחבל גם על ההפסד, שאחר כך כבר לא ייתנו כובד למשקל לדבריך. אז אתה צריך להגיד דברים שהם מתקבלים. מה? זה כמו עוד בלי כלים. זה כמו שפיכת זרע לבטלה. חד ושלום, זה חמור. אני לא אכפת לי, אני זורק. אני אומר את מה שיש לי לומר. לא, זה לא ככה. אתה צריך לדאוג, אדוני, כן, עוזרת שהדברים שלך יתקבלו, ולכן תגידי אותם במינון הנכון, עם המדרגה הנכונה, שמי שעומד מולך, יקבל את זה. יש מצווה לומר דברים שכן יתקבלו, ויש מצווה לשתוק אם אתה יודע שהדברים שלך לא יתקבלו. למה? כי אתה לא סתם זורק מילים באוויר. מה שאתה זורק באוויר, זה צריך להיכנס לתוך כלי. אם לא, אז אחד בשלום כמו זכר בלי נקבה. אז התיקון, למעט האור העליון המתפשט בהם, זה התיקון. למעט את האור. אנחנו תמיד בפרדוקס על זה. כשרוצים לגלות, מתלבשים. מתקשים. כן, זה מעצבן בהתחלה לדבר הזה. דווקא כדי להתגלות אני מתקשה. אבל אני לא מבין. או שאני מתגלה או שאני מתקשה. זה מעלים לתקשים. אבל זה התיקון. כדי להתגלות אתה צריך להעלים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם. ולשון העלם. כך אומרים בחסידות. ודווקא העלם הזה הוא מגלה, בגלל שהוא מלביש. ולכן אלו ניסים יותר גדולים? הניסים המלובשים בטבע או הניסים השם למעלה מן הטבע? המלובשים בטבע. ולכן חנוכה ופורי הם הניסים הגדולים. בגלל שהם מלובשים בתוך מעשה, למרות שיודעים שיד השם היא, אבל הם מתלבשים בתוך הטבע. והגאולה שאנחנו עכשיו בעיצומה, זה אותו דבר. זה מתלבש בטבע עד כדי כך שיש אנשים אפילו שיש להם ספק שזה הקדוש ברוך הוא מנהיג. מתלבש ממש בתוך הטבע, ולא נס כמו שהיה במצרים, כן? שאנחנו רואים את הדברים באופן ברור. ולכן הניסים האלה יותר גדולים, כי הם מתלבטים ומכבדים את הטבע. לא שוללים את הטבע, לא אומרים לטבע, זוז מפה, אתה מפריע לי. הפוך, כן? או כלשון הרב קוק זצ"ל, הקדושה שבטבע. זה הקדושה האמיתית, שהיא מסוגלת להתלבט בתוך הטבע, ולא דוחה את הטבע. ולכן בהגיעו אל הזין, את התחתונות שלהם נסברו ומתו מפניו. אז מה זה שבירת הכלים פה? הרב מסביר את זה בצורה פשוטה, שהאור יותר מדי גדול ולא דאג להוריד את הווליום. כן, אז לא שמעו אותו, הכל התפוצץ. לא, המסר לא התקבל. נכנסת יותר מדי חזק, בלי לדאוג לכוח המקבל. ואחר כך כאשר נתקבל,
בעצם הבעיה שם זה לא הייתה אני אמלוך, זה הבעיה שהבינים הראשונות לא היו מתוקנות, לא היו מתוקנות.
כן, אבל זה אותו בניין. כלומר, איך זה מתקמצם? על ידי שהכלי בונה, כן, שהכלי הוא עושה את העבודה כמו שצריך. אם הכלי אין לו, והוא בעצם הופך להיות רק נקודה אחת, האור הגדול שם למעלה לא יכול לעבור דרכה. היא צריכה לתפוס מנגנון, כיוון, שיאפשר לה להיות ממשיכה את האור הזה, אם לא היא תתפוצץ. זאת אומרת, יש בעיה בעצם בצמצום, יש בעיה גם כן בכלי שהוא עדיין לא מוכן. אז משני הכיוונים.
אבל פה זה מהחבד כבר התחיל, זה לא...
כן,
לא
כן, אבל אנחנו נראה שאין סבירה בחבד באמת. לא הייתה סבירה בחבד באמת, אלא בד מהחבד. כלומר, בדעת. כן, אנחנו נראה שהמלך הראשון שנדבר נקרא בלה. בלה בן דאור. שורשו של בלעם הרשע. בלה אותי בלעם. כלומר, אני אמלוך. אז אנחנו חוזרים לעולות העניין. ואחר כך, כאשר מתקנו הגימל ראשונות של כל הגימל פרצופים הנ"ל, וצינורות ומעברים צרים, תשימו לב, צינורות ומעברים צרים, זה התיקון, תעבור דרך מעברים צרים, באופן שהאור היורד דרכם, הוא צריך להתמעט, תראו מאיפה יוצא התינוק. כן, מעבר צר, דווקא, היו יכולים לחשוב שהוא יכול לתת כמו מלך? לא, אנחנו להעביר אותו במקום צר, כאילו מתמצמים אותו, מכשירים אותו לעולם הזה שכולו ההלם, הוא לא יכול לבוא מהעולם הגדול שהוא היה בו בלי לעבור דרך ההלם הזה, אז זה נקרא מעבר יבוק, כן, והמעבר הזה יש בו בעיות, הוא לא פשוט. הילד שם במצב של כמעט נחנק, הוא לא יודע מה הולך להיות שם. כן, המעבר הזה מפחיד, אבל זה המעבר בין העולמות. כן, בין הראש לבין הגוף, יש את המעבר הזה שהוא הצבא, מלשון צו. אותו דבר, גם זה מעבר יבוק. כל מדרגה שהיא שורשית עליונה, עד שהיא מגיעה לתוך הגוף שהוא הגילוי, עוברת דרך הצבא. לכן אנשים שלא מצליחים, כן, לבטא את הפנימיות שלהם, או לבטא את הרגשותיהם, איפה הם חניקים? כאן. כן, הכל נתקע להם בגרון. זאת אומרת שהם לא מצליחים, כן, להוציא החוצה, לגלות בגילוי את הפוטנציאל שיש בהם. אז הצוואר שלהם הוא חונק אותם, אין להם את סוד יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לצאת מהצוואר. לא לשכוח שמלך הצוואר נקרא עורף פרעה. כן? אז תמיד צריך לצאת ממצרים. אז יוכלו הזין תחתונות שלהם לקבל האור העליון, שכבר הגיע להם במידה ובמשקל לפי ערכם. כן? צריך לכבד את הערך שלהם. והרי זה התיקון השני הנעשה לצורך הזין תחתונות. בסדר?
בעצם התיקון הראשון זה הפתיחה, והתיקון השני זה הצמצום של כל...
כן. התיקון הראשון זה קודם כל לדעת שאתה צריך להתלבש. והתיקון השני זה איך להתלבש. כלומר, אין תיקון בלי רצון להתפשט. זה נקרא להתפשט. אדם מתוקן, אז זה אדם שמשפיע. אדם שכל מציאותו זה הוא עצמו, אז יש לו בעיה, כי הוא לא יכול להיקרא מתוקן. כן, הוא הפוך. במקום תיקון, תקרא לו ניתוק. זה אותן אותיות. בגלל שתיקון זה השפעה. והשפעה, זה עכשיו שלב ב', זה התלבשות בלבושים, בכלים, שהם לפי המידה. בלי זה אין השפעה. עכשיו אנחנו, לפי הסדר, מגיעים לשני הפרצופים, שמאפשרות חוכמה ובינה, אנחנו הופכים לפרצופים שנקראים אבא ואמא. הוא נקרא אריף, כלומר, ספירת הכתר נתנה פרצוף שנקרא אריף. כתר זה ספירה, נכון? כשהיא הופכת להיות פרצוף, היא משנה את השם שלה, היא הופכת להיות אריף חנתי. חוכמה היא ספירה, היא הופכת להיות פרצוף שנקראת אבא. בינה הופכת להיות פרצוף אמא. אחרי זה יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד, כל זה ספירות, נכון? אבל הם הופכים להיות פרצוף אחד שנקרא זה, והמלכות גם היא הופכת להיות לנוקבה לזה. אז יש לנו 10 ספירות שהפכו להיות 5 פרצופים. אז אנחנו עכשיו באבא ואמא. כן, הקיצור של אבא ואמא זה ככה. אז כשאתם רואים את ראשי תיבות האלה, תדעו שזה אבא ואמא. אריך אנפין זה א' א'. כן, אנחנו בעולם האצילות, זה הבניין, זה התיקון. תמיד באופן כללי, אתם פותחים עם זוהר, אתם רואים ספירה, לא כתוב איפה היא נמצאת, בשבילכם זה עציל. תמיד, איפה אנחנו מדברים? רק בעציל. למה? פשוט מאוד, אם אני מתייחס למקום השורשי של הדבר הזה, הוא יהיה שווה אחר כך גם בכל ההתפשטות, לא חשוב איפה. אבל אני צריך לדבר עליו כשהוא במקורו. איפה שהוא מתחיל? איפה הוא מתחיל? בעצילות. ברגע שהוא בעצילות, יופי. אם הזוהר רואה לנכון להגיד לך, לא, תשמע, אני מדבר עכשיו על בינה דבריאה. אז יפה, עכשיו אני יודע שאני לא בעצילות, אני בעולם הבריאה, ושם יש עוד 10 ספירות. אבל זה לא חשוב, אם זה לא כתוב, תלך לעצילות וזה יהיה שווה בכל השאר. אבא ואמא. קודם כל אנחנו מגדירים אותה, תמיד הרמח"ל דואג להגדיר, כי הגדרה זה נתינת כיוון, זה נתינת גדר, תחום. אם אתה לא יודע להגדיר, אתה לא מבין, זה מראה כמה אתה לא מבין. אם אתה יודע להגדיר, מה שאתה מבין. זה ההבדל בין מי שמבין למי שלא מבין. מי שלא מבין לא יודע להגדיר. אז הוא יתחיל להתבלבל, הוא אומר מילים, זורק דברים, אין לו אפשרות להגדיר. עוד פעם, זה אותו סיפור. זאת אומרת, אורות בלי כלים גדול. אור גדול מדי, והוא לא יודע להכניס את זה לתוך מילים, לתוך אותיות. זה נקרא אדם שלא מתוקן עדיין. והתיקון זה לדעת להלביש את זה בכלים, לדעת להלביש את זה באותיות, לבטא את מה שאתה רוצה לומר במילים. זה התיקון האמיתי. או באותיות, כן, כי המילים זה אותיות. שירוף אותיות. מי שיודע לעשות את זה, מה הוא עושה בעצם? מה שיש בשמיים, הוא עושה בדיוק פה. היה יודע בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים בארץ. פשוט מאוד. מה זאת אומרת היה יודע? אז מה אני לומד מפה? קודם כל שהעולם, שהשמיים בארץ נבראו על ידי אותיות. עובדה. כן? ובצלאל יש לו חוכמה שכשהוא יודע את האותיות האלה, הוא יכול לעשות מה שהיה למעלה בבריאה, פה במקום קטן שנקרא בית המקדש. מכאן. זה אותו דבר, רק בעולם נמוך יותר. אז אני לומד הרבה דברים מזה. כן, מה זה עוד? מה השורש של המילה עוד? כן? כשאתם אומרים עוד בעברית, השורש של זה מה זה? תאווה. אוקיי? להתאבות ולהיות עוד. איבה למושב לא, זה נקרא אות. כלומר, האותיות הן רצון חזק מאוד לבנות בתים. לכן באות יש הכל, מאלף עד תף, דרך חבר לחיבוק. חוץ מעצם העובדה שכמו שאמר צוריאל, זה סימן, תמרור. כן? אבל יש לו כיוון. אז אנחנו מגדירים את אבא ואמא. אבא ואמא הם בית מוחי הצילות. זה טוב שיהיה שני סוגי אותיות, שני סוגי כתבים, כדי שיהיה חיבור בין המדרגות. אבא ואמא הם בית מוחי הצילות. כן? זה שני המוחים פה. שהנה האצילות כלולה מהי פרצופים שלה. כן? זה ראשי תיבות, היי פרצופים. כלומר, האצילות עכשיו, אנחנו רואים שהיו בה 10 ספירות, אבל אנחנו הגדרנו את זה ב5 פרצופים. עוד פעם אני חוזר, מה ההבדל בין פרצוף לספירה?
פרצוף זה תיקון.
פרצוף זה תיקון, זה כולל. מי חידש לנו את תורת הפרצופים? האריזה. לפניו, לא היו מדברים המקובלים אפילו על פרצופים, היו מדברים על ספירות. האריזל בא וחידש את העניין הזה שנקרא פרצופים. זאת אומרת, הוא לקח את הספירות והפך אותם למכלול שכולל עולם שלם. מדרגה שלמה של 10 לכל אחד. כלומר, כשספירה גדלה, 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 היא הופכת להיות פרצוף, שהיא כוללת 10. מי צריך לבוא? מישהו צריך לבוא שזה...
אני
אראה.
אה?
צריך להודעה אם אני מקריא.
טוב.
שוב על הגנה.
שוב על הגנה. טוב. דודי ירד לגנו. בא על הגן. אז היא קומת אדם שלם. זה נקרא אדם שלם שיש 5 פרצופים. ואבא ואמא הם הבית המוחים של הקומה הזאת. בסדר? יש לנו חוץ מאריך, שני מוחים, חוכמה ובינה, שהפכו להיות פרצופים אבא ואמא. אז תמיד, תמיד זה כלל, שואלים אתכם מה זה מוחים? זה אבא ואמא. כלומר, שהחוכמה והבינה מתחילות לרדת לגילוי. אז אדם קיבל מוחים בגדלות. כן, זה נקרא שאבא ואמא מתחילים להשפיע עליו כמו שצריך. בדרך כלל, אבא ואמא לא משפיעים כשהילד קטן יותר מדי. הם עושים מה שהוא אומר, אבל הם לא, זה לא השפעה. כשמזדקנים יותר והם בעצמם מתחילים להבין, אז אבא ואמא ממש מתפקים להם כמו שצריך. בדרך כלל זה מהחתונה. מתחיל. אמרנו שזה הרמז, שאבא ואמא נכנסים עם החתן והכלה לחופה. זה הרמז שהנה עכשיו אנחנו מעבירים אליך, כן, את המוחים האלה. אתה עכשיו הופך להיות בקרוב אבא, והיא הופכת להיות בקרוב אמא. ולכן מאבא ואמא נמשכים המוחים לזון, כן, מאבא ואמא לזון, ונוקבה. בהדרגה. למה בהדרגה? אני תמיד דאגה. לא לשרוף את המצבים לאט לאט, כן, שכולם יקבלו את האור כמו שצריך, בלי לשרוף את המדרגות. שלפי הכנתם של זאת, כן, אני דואג כמה הם מוכנים, לפי הכנתם של זו, אבא ואמא ממשיכים להם מוכן. כלומר, אבא ואמא תמיד מוכנים לתת, נכון? אבל למה הזון לא מקבלים? בגלל שלפעמים הם לא מוכנים. עדיין לא הכשירו את עצמם לקבלה הזאת. ואבא הוא שורש יותר סתום וכללי של המוכים. כלומר, יותר מאמא. הם בחוכמה כל גנוי. החוכמה זה המציאות האמיתית של הדברים. אבל היא פנימית מאוד, קשה מאוד להבין אותה. כן? בבינה, כן? מה זה הבינה? מה?
הפתיחה של החוכמה.
מאיפה בשורש של הבינה? מה הזכר של בינה?
בין.
זאת אומרת, בין שני דברים. כלומר, אתה מתחיל כבר לעשות הבחנה בין זה לזה. זאת אומרת שיש לך כוח אנליטי. זה נקרא בינה בין מצב כזה למצב כזה. אז בנקבה זה הופך להיות בינה.
זה הצרה.
כן? זה הצרה. זה שתי נקודות. בנקוד.
דבר של הבינה הוא הלב.
בינה ליבה. כן. הוא בא, הלב מבין. אז בנקוד זה שתי נקודות האלה. כן? זה נקראים? צרה. זה הניקוד של הבינה. החוכמה זה עדיין תו. לא, כמה זה תתר. כן, אז זה החוכמה. פתח. פיה פתחה בחוכמה. פתח. אז עכשיו יש לנו פה את האפשרות לתנאים.
דיברנו כל פעם, דיברת על נקודית לתנאים, שזה בלתי אפשרות להתפתח. זה אומר שהחוכמה אין אפשרות להתפתח, אלא
באמצעות הבינה? כן. כלומר, החוכמה חייבת לעבור, היא עוברת דרך הבינה כדי לצאת החוצה. אם לא, היא עדיין סתומה, היא גניזה. אם אני אתרגל לכם את זה באותיות, פה אנחנו באיזה עוד, החוכמה? יוד יוד. אנחנו עדיין בנקודה. בבינה אני כבר תופס נפח, זה נפח. אני לא יכול לכתוב את זה בישראל, כדי לא למחוק אחר כך. אז בהם נראה שיש לי ממדים כבר. כלומר, מנקודה הפכתי לקוביה, זה ההם. כן, זאת הייתה, הייתה איתה, כזאת. יש בה את הבניין של המימד של הרוחב, של הגובה, ושל הנקודה שלי בחלל. אמת? כמובן בכל הממדים, אפשר לכתוב אותה בצורה כזאת גם. וגם בכל הצורות, כן? זה הם. אז יש כאן כבר ממדים של עומק, גובה ורוחה. ואימא, שורש גילוי. אתם רואים? היא מגלה יותר וגם יותר מפורט. כלומר, כבר מתפרטת. כלומר, החוכמה היא כללית, והבינה מתחילה לפרט את הכלל הזה. זה הכלל שמתפרט. כן, שיוצא לפרטים. למה זה חשוב שזה יוצא לפרטים? כי בכלל קשה לי להשיג, אבל כשזה מתלבש בפרטים, זאת אומרת, בכוח האנליטי הזה שהגדרנו, אז יותר פשוט בשבילי, כן, לדעת שזה מתחלק למגירות מגירות. אני לא יכול לבלוע ספר שלם, אז מחלקים לי אותו לפרקים. ובכל פרק מגדירים מה אני הולך ללמוד. וכל זה שייך לכל מה שהיה גנוז בתוך הנקודה התורשית שנקראת חוכמה. רק שמה לא יכולתי עדיין להבחין ויותר מדי סתום. אז אני פותח. אז אני מתפרד. חוץ מזה, מלבד זה, אבא להיותו בצד ימין, כן, כשאנחנו בונים את הספירות המתוקנות שבאצילות. באצילות יש דבר חשוב שלא הזכרנו אותו, שהספירות לא עומדות אחת מעל השנייה. כלומר, מי החליט שאנחנו תמיד מציירים את הספירות ככה בצורה כזאת? זה לא שאנחנו החלטנו. ושזהו הבניין המתוקן. הבניין המתוקן חייב לכבד סדר שנקרא ג' קווים. קו ימני, קו שמאלי וקו אמצעי. זה נקרא ג' קווים. ואנחנו לומדים את זה בעולם התיקון שנקרא עולם האצילות. לפני זה כל הספירות היו עומדות בחד תמחה, אחת מעל השנייה. ולכן אם אחת מתקלקלת, גם זאת שלאחריה מתקלקלת. הסברנו בזמנו שזה כמו מערכת חשמלית. מערכת החשמל בחדרים פה. אם למשל זרת מתפוצץ עכשיו, מה קורה לשאר? ממשיך. למה זה ממשיך? כי הם לא בנויים על חוט אחד. זה לא חוט אחד של חשמל שעובר דרך כל החדרים, ופה יש לי נקודה חשמלית, ויש לי פה עוד נקודה חשמלית, ופה עוד נקודה חשמלית. כי במצב כזה, אם זה מתפוצץ, כולם מתפוצצים באותו חוט. אז המערכת החשמלית של היום, היא יוצאת מנקודה המרכזית שכוללת את הכל, ויוצאת בצורה כזאת. פה יש לי קר, פה יש לי קר, ופה יש לי עוד קר, ופה יש לי עוד קר. ופה יש לי מנורה, ופה יש לי עוד מנורה, ופה יש לי מנורה. זאת אומרת ששום אחת לא קשורה לשנייה לכאורה, אבל היא כן קשורה בזה שהיא אפילו אם זאת מתפוצץ וזאת ממשיכה. זה הבניין של עולם האצילות. בסדר? אז מלבד זה, אבא להיותו בצד ימין מושך חסדים. לא, מה זה הצדדים האלה, ימין, שמאל ואמצע? זה לא סתם כיוונים. פה יש לנו בצד ימין חסדים, בצד שמאל יש לנו צמצומים, גבורות, ובצד המרכזי זה מה שמתקדם, זה מה שיורד הלאה. תמיד המרכז הוא היורד הלאה. אז בגלל שאבא נמצא בצד ימין, אז הוא ממשיך, או מושך חסדים, ואמא היא יותר בצד שמאל מושך את הגבורות. אז החסדים הם נותנים אפשרות להשפיע. כלומר, מי בסופו של דבר מאפשר התקדמות? זה בעצם העובדה שיש חסד. החסד הוא נתינה, נכון? אז הכוח הזה של הנתינה, אפשר לקרוא לו אהבה, הוא זה שממשיך תמיד להשפיע. אם לא, הייתה בעיה? מה הבעיה פה? שזה נגמר, הנה יש לך ימין ויש לך שמאל, זהו, חלק נגמר הסיפור. מה אתה צריך יותר מזה? נגמר. למה זה ממשיך יורד עוד? שאלתם את עצמכם איך זה שהספירות ממשיכות לרדת?
זה איזה כלי הביטוי.
כן, אבל...
אבל אחרי שזה ראשונים.
יפה מאוד. בגלל שהראשון מתחיל בכוח של חסדים, של נתינה, אז זה ממשיך. תתארו לכם זוג, שאומר, טוב, הנה עכשיו אני איתך, אנחנו בשקט, אין לנו חסד להביא שום דבר, לא ילדים, לא כלום, זהו. אחד בימין, אחד משמאל, זהו, מצאתי אותך, מצאת אותי, אנחנו חיים בשקט. למה צריך להמשיך?
יש כאלה.
יש כאלה, זה תלכו. כלומר, אין מספיק אהבה, יש רק רצון לקבל. כלומר, אין בכלל אהבה אמיתית, זה רק רצון לקבל. אז ברגע שיש לך רצון לקבל, אתה לא רוצה עוד ילדים. כי זה נתינה. כי כל הילדים זה רק נתינה. מהיום עד הלילה אתה רק נותן. אז זה מראה כמה אתה חושב רק על עצמך. כמה אתה בתוך המנגנון הזה רק רוצה לקבל. ולכן הייתם מפסיקים פה, נגמרים פה. כן, תסתכלו את אלומות העולם, כמה שאנחנו מתקדמים לעולמות, למקומות שהם יותר לכאורה נאורים, אז יש פחות ילדים. למה? כי האגואיזם הופך להיות יותר ויותר יותר גדול, כי בדיוק הפוך ממה שאתה עושה.
החדול לא מגיע את עצמם, זה בסור שלו
מהאריך. לא חשוב, אבל הוא עובר דרך צד ימין. ברגע שזה עובר דרך... אנחנו לא מתייחסים האמת לאריך. כן, לכן, באיזה ספירה אנחנו מחשבים תמיד? בחוכמה, אנחנו לא פעם מדברים על כתר. אנחנו מזכירים אותו, אבל אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על חוכמה, בינה ודעת. כלומר... יפה. נכון, אבל עכשיו דיברנו עליו, זהו. זה נקודה תורפית, זהו. בסדר. וכאילו שעכשיו אני אומר לך, כל פעם שאני מדבר איתך, אני אומר לך, כן, אבל אתה באת מהקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל אני עכשיו בעולם הזה, מה אני צריך לעשות? כן, אבל זה לא, כי בעצם באת מהקדוש ברוך הוא. נו, אז מה? אז הכל בא מהכתר, אנחנו יודעים, אין לנו ספק, הכל בסדר גמור. אבל עכשיו היש הראשון, זה החוכמה. תתחיל לפעול אדוני. כתר כבר לא קיים, כן? זהו, בשבילנו הוא נתן את מה שיש לו לתת, אנחנו לא שמים לב. למה אנחנו שמים לב? לכתר שהוא מתבטא בחיים שלנו, איך קוראים לו? דעת. ולכן, הספירות הראשונות שלנו מבחינתנו זה נקרא חבד. חוכמה, בינה ודעת. אף פעם לא תמצאו מקום שנקרא כחב. כתר חוכמה, בינה. אלא חבד. למה חבד זה המוחים? בגלל שזה מפעיל מהחוכמה, מהבינה ולדעת. הדעת, עשינו לזה, הוא במרכז, נכון? הוא בדיוק כמו הכתר, אבל הוא כתר שמשתייך לעולמות התחתונים. זה מה שמעניין אותנו. לא כתר שמשתייך לעולמות העליונים, שאין לי מה לעשות עם זה, אם כי הכל בא משם. ואני מכבד את זה ויודע את זה והכל. אבל מה אני עושה? זה לא הכלים שלי, זה לא העולמות שלי בכלל. פחדו מהמבחן כולם. אז אבל לא ידעו שאנחנו מתקדמים, תשפטו. אז הם יבואו באיחור, כדי להגיד אני בא אחר כך, אפשר להתעלה את המבחן. אז נשחק איתי, אני אשחק קצת. טוב, אז זה הבניין, בסדר? לא, אריך הוא עדיין, אמרתי לכם, אריך, אני מחלק אותו לשניים, החלק שלו העליון נקרא עתיק, והחלק התחתון שלו נקרא אריך, וכל זה נקרא כתר. בסדר? אז עדיין אין לי השגה שם. אבל הכל בא משם, זה נכון. האמת שזה בא מעליון יותר, אז גם שם אף פעם לא תגמרי, כן? מה שמעניין אותנו זה מה שאת עושה עם זה בשביל ההבא, המדרגה הבאה, זה מה שמעניין אותנו. מה זה התיקון שלנו באמת בעולם הזה? תיקון המידות, נכון? לא תיקון המוחים, אין לנו מה לתקן במוחים, זה איך זה יורד למטה. זה מה שמעניין אותנו. אנחנו קשה לענות לזה, אנחנו לא במלכות, אנחנו בעשייה. בסדר? בגדול אנחנו בעשייה. בתוך העשייה יש הרבה, יש הכל. אז תלוי כל אחד ואחד, ותלוי כל מדרגה ומדרגה, וזה תלוי בהרבה הרבה דברים. וכל אחד לפי התורה שלו, ולפי מה שהוא לומד, יש לו מגידים, שבאים ונותנים לו תורה, בתוך העשייה, אבל מכל מיני מדרגות שבעשייה תלוי מה הוא לומד, ומאיזה סוג המגיד שלו. אתם יודעים שכל אחד מגידים. מאיפה אתם מקבלים חידושי תורה? לפעמים אנחנו לא מודעים לזה שהמגיד בא ומדבר דרך קורוננו. זה מגידים. מגידים זה מלאכים, כן? כוחות עליונים שמתלבשים, כן? במימדים של העולם הזה ויורדים. המדרגה הכי גבוהה של המגיד זה שהוא מופיע ממש, יושב פה ויגיד, אני רואה אותו ויש לי חברות איתו. כן? זה המדרגה הכי עליונה. מרידה פחות עליונה, ושאני שומע את הקול שלו, והוא נותן לי חידושים, ואני כותב. מרידה יותר תחתונה, ושאני מדבר, ואני חושב שאני מדבר, אבל הוא בעצם נותן לי מה לומר, ואני לא יודע כל כך, או שאני כן יודע. וכולי וכולי וכולי, יש מדרגות, 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 ולפעמים נחייב לך איזה הברקה, פתאום נחייב לך איזה חידוש, כן? זה מגיד. רבי יוסף קרו היה לו מגיד, אבל הוא לא היה רואה אותו. הוא היה שומע את קולו. אז יש צדיקים שכן רואים גם כן את המגיד. רבי יוסף קרו כתב ספר שלם, רק ממה שהמגיד אמר לו. איך קראו לזה? איך קראו לספר הזה? מגיד מסרים. נפטר רוח הקודש של האריזה. מה? תשתפי אותנו.
אנחנו
ברמת
התנועה. אה? הוא ברמת המגיע. בישיבות קוראים למי שנותן שיעור, מדי שיעור. זה לא סתם... איפה אנחנו עכשיו? אנחנו בבית עכשיו, בסדר? מעלת אבא ואמא על יסות. מה זה יסות? זה מדרגה שאנחנו לא הזכרנו בינתיים, אבל אני עכשיו אסגר לכם אותה כדי שתבינו טוב. מה שהעיקרון בלימוד הזה זה שאנחנו מתקדמים די מהר במדרגות גבוהות, כן? אנחנו לא נכנסים יותר מדי לפרטים, אבל יש לכם ראייה כוללת של כל הבניין, זה חשוב, כן? למרות שאנחנו לא נכנסים לכל הפרטים, אבל לפחות אני יודע איפה ממוקם דבר זה ודבר זה ודבר זה. מה שאנשים שלומדים לפעמים לעומק אין להם את הראייה הכוללת הזאת, בגלל שהם נכנסו יותר מדי לפרטים, הם לא יודעים איך זה עומד. אז עכשיו אנחנו פה באבא ואמא, אני עושה זום רק על אבא ואמא. מה זה נקרא שאלה? פרצופים, נכון? מה הם הספירות שלהם? חוכמה ובינה. נכון קטן, כן? חוכמה ובינה ובפרצופים אבא ואמא. עכשיו, אבא ואמא, כן? הם צריכים לעבור דרך מסנן שיביא לזון. זון זה חסד, גבורה, תשארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. הם צריכים להעביר את האנרגיה שלהם לעולמות התחתונים. דרך מה הם עוברים? דרך דעת. אז הדעת היא בעצם המדרגה שהיא מקשרת. עכשיו, מי נותן לדעת? אבא ואמא ישירות, או שיש גם שם המתווך? הרי אנחנו תמיד דואגים לצמצם, 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 כדי שהאור יתקבל. אז זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. תקחו את אבא ואמא ותחתכו אותם לשניים. כלומר, החלק העליון יתאר אבא, והחלק התחתון יתפוס עכשיו שם אחר, ישראל סבא. ואותו דבר באמא. החלק העליון שלה יתאר אמא, אבל החלק התחתון שלה יתקרב כבונה. ומי שם, שזה כבר צמצום, אז אני כבר יכול להעביר לדעת דרך יסות. זה נקרא יסות. או ככה, או ככה. לא חשוב. זה כתוב, דרך היסות אפשר להעביר לדעת ולהמשיך לכל הפנים. יותר מצינור, DNA. בסדר? ככה זה מופיע. אבא ואמא, שהם שניים, מכלל ההפרצופים והצילות, אתם נכון? הם שניים מהחמישה, משמשים סימול המוחים בקומת אדם והצילות. אמרנו שזה המוחים, בגדול בינתיים, עוד לא חילקנו את זה לישראל כמה, אלה המוחים של עולם הצילות. מה זה מוחים? אני שואל אתכם שאלה, מה זה מוחים? תשובה, אבא ואמא. לכן, אין ביד זון להוליד נשמות חדשות בזיווגם. כלומר, כשאבא ואמא מזדווים, אי אפשר להוליד נשמות חדשות. זה מה שכתוב או לא?
הם באדון.
לא, זה לא מה שכתוב. אני רק רוצה לראות אם אתם עוקבים אחריי. אלא? אז מה כתוב פה? שאם אני עכשיו מתעסק בזון, זה זכר, זה הנקבה פה מלכות, כן? איך פה? זה נקבה. יש פה זיווג, נכון? הזיווגים שלהם, מי מאפשר להם בכלל להוליד נשמות חדשות זון? רק בגלל שמקבלים מאבא ואמא מוחים. במילים פשוטות, אין אפשרות להביא ילד לעולם אם אין לך מוחים. אם אין לך אנרגיה של אבא ואמא. כלומר, אין ביד זון להוליד נשמות חדשות בזיווגה, כשזון מתדווים ביניהם, הם לא יכולים להוליד נשמה חדשה, אלא על ידי אבא ואמא שיזדווגו תחילה. כלומר, הם קודם כל מזדווגים. אבל אני שואל אתכם, איך הם מזדווגים? מי מאפשר להם להזדווג? זה שזון רוצים להתייחד. כשזון רוצים להתייחד, הם מעלים אינפורמציה לאבא ואמא. אנחנו רוצים מוחים. אנחנו חייבים מוחים עכשיו. אז בבקשה תצלחו לנו מוחים, כי אנחנו רוצים להביא נשמה חדשה לעולם. הוא תוצאה. כן, כלומר, זה לא שהוא תלוי. יש באבא ואמא זיווג תדירי. אבל זה לא הזיווג הזה. הזיווג התדירי שיש ביניהם, הם תמיד מחוברים. אבל בשביל מה?
קיום העולם.
זה קיום העולם. זה נקרא חיות העולמות. בשביל חיות העולמות יש ביניהם זיווג תדירי. טרם רעים דלה מתפרשים. ככה קוראים להם בזוהר. שני רעים שלעולם לא מפרדים אחד מהשני. אבל אני עכשיו מדבר לא על חיות העולמות, שזה המינימלי. בלי זה אין חיים בכלל. אני מדבר עכשיו על לידה או נשמה חדשה, גילוי נשמות. איך אני יכול להביא נשמה חדשה? על ידי שזון מעלים להם עדים לאבא ואמא ואומרים להם תשלחו לנו עכשיו מוחים, שאנחנו רוצים עכשיו להביא נשמה חדשה לעולם. זה זיווג שהוא על ידי זון. הם מעוררים את אבא ואמא. זה נקרא לעלות מן. לעלות מן זאת אומרת לעלות אינפורמציה של רצון לקבל מוחים. לכן אין ביד זון להוליד נשמות חדשות בזיווגם, אלא על ידי אבא ואמא.
למה זה נקרא
מן? זה שאנחנו מעלים כמו עדים. מן שהתעדו, כן? זה מים. נוקבים, זאת אומרת מים מעולם הנקבה שעולה למים... אז זהו, זה מים נקבות. התוצאה של מים נוקבים, מה זה? מים דחורים, מים זכרים. כלומר, המים נוקבים עולים ומושכים מים למעלה. איפה אנחנו רואים דבר דומה לזה בביטוי גשמי? בגשר, בבית המקדש, איפה זה היה מופיע? בניסוך המים, כתוב שמה שהמים היו בוכים ורוצים להתחבר למים העליונים. המים התחתונים רוצים להתחבר למים העליונים. אז מה עושים? ניסוך המים ואז מעלים אותם למעלה. אז אין אפשרות להביא נשמה חדשה, אלא על ידי אבא ואמא שיזדווגו תחילה וימשיכו להם מוחים. אז אבא ואמא מזדווגים. עכשיו זה עולמות רוחניים, אבא ואמא, נכון? כשהם מתדרגים, מה קורה? תמיד, 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 כשיש זיווג בין זכר ונקבה, מה קורה? יש לידה. אתם יודעים את זה. תמיד, אפילו שאין ילד שבא לעולם, יש לידה. אז היא לא הופכת להיות ילד, אבל יש לידה רוחנית. יש אנרגיה שהיא מתגלת בעולם. בסדר? אז באבא ואמא זה עולם מוכני מאוד. כשהם מתייחדים ביניהם, מה הם מביאים? נולד תינוק, איך קוראים לתינוק הזה? מוחים. זה התינוק שלהם, הם מביאים מוחים. מה עושה הכוח הזה של המוחים? לאן הוא הולך? לזון. לזיווג שלהם. כדי שהם יוכלו עכשיו להתגבל. אלא על ידי אבא ואמא, שיזדרגו תחילה וימשיכו להם מוחים. אלא? איזון הוא סוד הגוף והצילות. נכון, אנחנו פה בראש, ופה אנחנו בגוף של הצילות. ואין להם זיווג אלא בכוח המוחים המשתכים להם מאבא ואמא. אי אפשר שיהיה להם זיווג, להוליד נשמות חדשות, אלא אם כן, בכלל זיווג יצר להם זיווג בלי שיהיה מוח. ילד קטן לפני גיל 9 אין לו אפשרות להתייחד, אין לו זרע. למה? כי אין לו עדיין מוחים. אז כל פעם שיש ייחוד בעולם התחתון, זה אומר שהעולם העליון שלח מוחים. איך זה שולח מוחים? על ידי התאווה, על ידי הרצון, כן, תאווה זה לא רק חיובי, זה יכול להיות גם חיובי, על ידי הרצון הגדול מאוד להביא נשמה לעולם, כן? אז מעלה עדים לאבא ואמא, ואבא ואמא אומרים, הילדים שלנו למטה רוצים להמשיך, בואו ניתן להם, אנחנו נתחבר ונביא להם את התינוק שהם חייבים שיהיה להם מוחים כדי להתייחס להם בעצמם. כן? כן. מוחים זה כל אנרגיה שבאה מלמעלה, כן, כשאת הבאת אותה, אבל המוחים בדרך כלל כשאנחנו מתייחסים בקבלה למוחים זה רק לדבר טוב, רק לדבר טוב, זאת אומרת שזה אורות, כן, אנחנו קוראים להם מוחים בגדלות, אבל יש מוחים בקטנות. מוחים בקטנות זה יותר נמוך, זה נקרא שמות אלוהים. מוחים בגדלות זה נקרא שמות הוויה. לא נכנסנו עכשיו לכל הפרטים, אבל יש, זה עולם ומלואו כל זה, כן? לאט, 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 אנחנו מתקדמים. כן, כשאנחנו מגלים הוויות, זה נקרא מוחים בגדלות. מה שאת אומרת זה שזה מביא, כן, אנרגיה, זה משהו אחר. אם אני מדבר בצורה כזאת או בצורה אחרת, אני מביא אנרגיות מסוימות. כן, אבל זה לא, אי אפשר לומר את המילה מוחים, זה משהו אחר. כלומר, אפשר לומר מלאכים. זה משהו אחר. על ידי מצווה טובה שאדם עשה בכוונה, הוא מוליד מלאך. זה הביטוי האמיתי, כן? שער רוח הקודש, פרק א', פסקה א'. חלק בעלים. כלומר, כשאדם עושה מעשה מסוים, או חושב מחשבה מסוימת, תלוי בגובה של המחשבה, הוא מוליד מלאך. אם המחשבה שלו היא שלמה, המלאך שלם. אם המחשבה שלו פגומה, או חציה טובה, חציה רעה, או המעשה שלו חציו טוב, חציו רע, או שהוא עושה את זה לצורך עצמו, יש לו מלאך, אבל למלאך הזה אין כנפיים, אין איזה, לא תלוי, איפה הוא נמצא. או שהוא שלם, או שהוא חסר. אבל הוא ברא מלאך. אז את מתכוונת יותר לכיוון הזה. כן. פה אנחנו מדברים על משהו אחר, שבא מאבא ואמא. יש שאלות עד כאן, זה בסדר.
אבל גם המחשבה יכולה להיות דבר של התפתחות.
נכון.
אם היא חושבת לעצמה, זה באמת ככה, אבל אם היא מדברת, אם היא מדברת, זה נולד דבר חדש.
נולד דבר חדש.
עד אחד הדיבור הזה.
זה מה שאני אומר.
לא?
אז זה מה שאני אומר. או שזה מבחינת ייחוד, אם היא בעלה. ועכשיו הם אומרים לעצמם, מה אתה חושב? אנחנו נתחיל לחשוב על ילד? כן? אז מה הם עושים עכשיו? הם מתחילים לעלות עדים, מן, לאבא ואמא. זאת אומרת, למדרגות העליונות, כי המחשבה שלהם כבר מתחילה לעלות. ברגע שמקבלים אבא ואמא, אוטומטית הם מתייחדים ביניהם ושולחים להם חזרה, וזה אוטומטי, זה מיד, כן? אין זמן במקומות האלה. שולחים להם מיד את הרצון להתחבר ביניהם. ואז גדול, מתייחדים, כן, ויש להם אפשרות להתייחד בגלל שהם קיבלו את המוחים האלה, ומהזיווג הזה הייתה תיכנס להיריון. בגלל שיש כבר את המוחים האלה. אבל אפילו שהיא לא תיכנס להיריון, תמיד הייחוד שלהם יוליד משהו. זה פחות או יותר רוחני. אבל תמיד יש הולדה של משהו, של אינפורמציה, של אנרגיה, של משהו שיורד מלמעלה. כן, דרך הייחוד. אין זיווג שלא מוליד כלום, אין דבר כזה. כל זיווג מוליד. כל דיבור מוליד. כל מה שאת רוצה זה מה שאת מתכוונת, כן? כל אקט, כל דיבור, כל מחשבה, הכל נקרא, כן, הולדות חדשות של מדרגות. אבל עד כדי לקרוא להם מוחים זה משהו אחר. כן? והנה, אבא ואמא, אף על פי שבכללם הם פרצופי המוחים, זה הצילות כנן, נכון? זה המוחים והצילות. עם כל זה, גם בהם עצמם יש חלוקה. אנחנו עכשיו מתערבים למה שהגדרנו פה. גם בהם עצמם, אף על פי שהם מוחים של עולם הצילות, יש בהם עצמם חלוקה פנימית. כי בשנת הראש שבהם, הנה, הראש שבהם, החלק העליון שבשניהם, הרבה, עליון הרבה, מבחינת הגוף שבהם. זאת אומרת, החלק העליון פה הוא הרבה 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 גבוה מהחלק התחתון. למרות שזה דבר אחד, אבל זה כמו ראש לגוף. ובאמת, היא הנקראת אבא ואמא בייחוד, והיא בחינת המוחים בעצם. כלומר, החלק העליון של פה ופה, זה נקרא מוחים בעצם. ואילו, בחינת הגוף שבה, עכשיו אני מתייחס רק לחלק התחתון, דהיינו יסות הנזכרים בכל מקום ואינם מוכים באמת, זה לא מוכים בעצם, אלא בחינת גוף, זה כמו הגוף של המוכים. וזה אני צריך בשביל להוריד למטה, כי אי אפשר לקבל את עצם המוכים, זה גבוה מדי. אז אני מקבל את הגוף של המוכים, אבל ביחס לזון זה עדיין כזה מוכים. זה רק גוף לערך העליון, אבל בשביל התחתון זה עדיין מוח. ואם כל זה הם גוף של פרצוף המוחים, אז הם הגוף של פרצוף המוחים, ומצד זה יש בהם קשר עם המוחים. זאת אומרת, יש להם קשר עם החלק העליון שלהם, לכן הם עדיין מוחים, אבל הם הופכים להיות גוף של המוחים, ולכן הם יכולים להתקבל יותר בקומה התחתונה. בסדר עכשיו? והנה, כמו שאבא ואמא הם עליונים מאוד מייסות, כן, אבא ואמא יותר עליונים מייסות, מישראל סבא ותבונה, כן, השפע הנמשך מזיווגם הוא עליון מאוד מן השפע הנמשך בזיווג יסות. כלומר, פה כשאבא ואמא מתחברים בגלל שזה מוכים בעצם, אז זה שפע רוחני מאוד שיורד. פה כשישראל סבא ותבונה מתחברים, אז זה כבר מדרגה יותר גופנית, יותר גסה, כן? למרות שזה גם מוכים, כן? אי אפשר להתייחס לזה בגזול, הרגות גבוהות, אבל ביחס למעלה זה כבר גוף. כי הזיווג של בן יסות נעשה לפי ערך התלבשות פרצוף המוכים בזון. כלומר, החלק התחתון פה, שנקרא ישראל סבור שונה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה חצי עליון חצי תחתון? כי הוא דאג למה שהתחתונים האלה יקבלו. ובגלל שהם לא יכולים לקבל מהחלק העליון שהוא גבוה מדי, הוא עשה להם מעבר דרך יסות, שזה כבר גוף של המוחים, שזה עדיין יותר נשמה ביחס לזון, אבל זה עכשיו יכול להתקבל יותר בקלות. לכן זה דאגה לפי ערך התלבשות פרצוף המופיעים בזמן. ולכן גם השפע הנמשך מזיווג זה הוא שפע גופני שפעולתו חיזוק הגוף באשר הוא גוף. זאת אומרת, הוא יביא אינפורמציה של גוף לתוך זו. ואין כוח בזיווג יסות להוליד מוחין לזון להצילות. כלומר, אל תתבלבל, עצם המוחין זה אבא ואמא. יסות יביאו רק בחינות של גוף, תמיד. אבל מי יביא את המוחין הפנימיים? אבא ואמא. אלא שפע זיווגם יורד לבריאה ומתלבט שם בשוד מוחין באבא ואמא של הבריאה. אז עכשיו הוא קפץ למשהו אחר. אז אני אומר לכם את זה במהירות, תשימו לב. ישראל סבא ותבונה, מה הם מביאים פה אנחנו בעולם האצילות, נכון? כל זה האצילות. מה ישראל סבא ותבונה מסוגלים לתת לזון באצילות? רק כוח של גוף, ישראל סבא ותבונה, מוכרים בגוף, כן? אבל בשביל מי הם כן יכולים להוות מוכרים ממש גדולים? בשביל העולם שיבוא אחר כך בריאה. תשימו לב איך הדאגה האלוקית, כי תמיד להמשיך, אנחנו עוד יורדים, לא הצלחנו באצילות. יש עוד עולם אחר כך, ועוד עולם אחר כך, ועוד עולם אחר כך. אז אמנם ישראל סבא ותבונה ביחס לעולם שלהם, לזון שלהם, זה גוף. אבל כל עולם הצילות ביחס לבריאה זה כמו נשמה אחת גדולה. אז בשביל מה שיבוא אחר כך פה, זה מספיק ועודף. אפילו הגוף שהיה למעלה, זה הופך להיות נשמה למטה. בסדר? אז בוא נקרא את זה בטקסט. ואין כוח בזיווג יסות להוליד מוחין לזון דעתיות. אלא שפע זיווגם יורד לבריאה ומתלבש פעם בסוד מוחין באבא ואמא של הבריאה. אז למה אתה להיות פעם אבא ואמא? בבריאה. ואז הם יקבלו מישראל סבא ותבונה. זה הסורי שלהם. ובכוח המוחין הללו ידרגו אבא ואמא של הבריאה. אתם רואים? בכוח זה, פה אבא ואמא בבריאה ידרגו. תגידו להם, מאיפה קיבלתם את הכוח הזה להתייחס? הם יגידו, למעלה, למעלה בעולם שלמעלה יש את הישראל סבא, הסבא שלי, ותבונה זה הסבתא שלה. והם בעצמם היה להם עוד סבא ואמא, אבל אנחנו רחוקים מזה, אלה מדברים. אבל זה מספיק לנו. ישראל סבא ותבונה זה כבר בשבילנו גדול מאוד. ויולידו מוחין לזון לבריאה. עכשיו אלה עוד פעם יולידו מוחין. כמו פה, אותו דבר. רק במקום לכתוב פה אפילו תכתבו בריאה, זה אותו דבר. הם יולידו, כן? הם בעצמם לזון. ובכוחם יתעוררו זון לבריאה להזדבק ויולידו נשמות מלאכים של עולם היצירה. כלומר, אנחנו עכשיו נבנה את העולם השלישי כבר. תשימו לב, אנחנו עכשיו עוד לא נמצאים אצל בני אדם בכלל. כלומר, בעולם השלישי יגיעו מי הופיע מהזיווג הזה? המלאכים. ולכן כתוב בקבלה שרוב המלאכים, מאיזה עולם הם באים? יצירה. רוב המלאכים יצירה. יש מלאכים מסופרים, סוג אלפיים. הם באים כבר מעולם גבוה יותר, אבל המלאך הבינוני, המצוי, כן הוא מעולם היצירה, זה המלאך הרגיל. מאיפה הוא בא? מאיפה נולד המלאך? תענו לי. עוד פעם את חוזרת להאריך? מזיווג של יסוד של איזה עולם? לא. בריאה. הבריאה נותן ליצירה, כן? ובכוחה מתעורר זום בבריאה להזדבד ויולידו נשמות מלאכים של עולם היצירה.
אבל הבריאה
זה נקרא יצירה, כן? כן או לא? יופי. אנחנו מתקדמים, אנחנו יורדים, תשימו לב, להתקדם ולרדת. כי אנחנו צריכים להגיע לעולם העשייה. אז זאת ההתקדמות האמיתית. כלומר, הבורא לא נשאר בעולמות שלו, הוא יורד לעולמות שלנו, הוא רוצה לברוא עולם, הוא הולך קדימה, וזה ירידה בשבילו. אבל למרות זאת הוא עושה את זה. כן, רב גדול שהולך ללמד תלמידים קטנים, אין לו מה לעשות, הוא כבר למד את כל החומר הזה, זה ירידה בשבילו, נכון ללכת ללמד? אבל הוא עושה את זה, למה? כי זה מביא חיים לעולמות התחתונים, זאת התכלית. הוא לא יישאר בישיבה שלא תגוע בביתו, ואני כבר עשיתי את החומר הזה, שיסתגרו לבד. כן, זה הכוח, זה לרדת למטה. לכן העלייה לארץ ישראל היא בעצם ירידה לחומר. מה עושים לארץ ישראל? אתה נכנס לארץ ישראל, אתה מיד נוטע עצים. מה עושים? מתחילים לקעת עצים. זה העלייה שלך. כמה שאני יותר מתקרב לאדמה, אני עולה. מעניין. העלייה הזאת נקראת עלייה. עולים לארץ, נכון? אני עשיתי עלייה. מה עשית? ירדת לארץ. וכשאתה, האמת שארץ ישראל באיזה עולם נמצאת? בואי נשאר אתכם שאלה אחרת. באיזה עולם נמצאות כל הארצות שבכדור הארץ, כל הארצות? באיזה עולם? אל תחשיבו יותר מדי, בגלל שאתם יודעים עכשיו דברים, אז אתם ככה מפחדים. בעשייה?
נכון.
ארץ ישראל לא נמצאת בעולם העשייה. ארץ ישראל נמצאת בעולם היצירה. אתם יודעים את זה? עם המלאכים. כלומר, אנחנו בעולם גבוה מאוד. אתם יודעים מה הערך, מה ההבדל בין עולם לעולם, כן? זה כמו הבדל בין אדם לכלב. כלומר, מה שהכלב מסוגל להבין, תשיב אותו פה בכיסא, ומה שאתם מסוגלים להבין, זה אותו הבדל, אותו הפרש בין עולם לעולם. כלומר, בארץ ישראל נמצאים בעולם היצירה. לכן קוראים לזה עלייה. אז בעצם איפה אני נוטע עץ? בעולם היצירה, בעשייה של עולם היצירה, בתחתית של עולם היצירה. זה עולם גבוה מאוד, לכן זה נקרא עלייה. בסדר? אחרי אנחנו בעולם גבוה מאוד מאוד מאוד. ארץ ישראל היא למעלה, היא מעולה, מקודשת מכל הארצות. וקדושתה, כן? אחרי זה ירושלים, 10 קדושות הן, נשנה, כן? עד קודש הקודשים. אך השפע הנמשך מזיווגם של אבא ואמא, הוא בחינת הצלם במוחים, אשר מורשים אבא ואמא לבניהם זון והצילות. כן? תתרגם לי את זה תורם. אה? לעבוד.
שפע המשך מזמוגן של הבא ואימא, מבחינת הצלם במוחים, אשר מורשים הבא ואימא לבניהם זון והצילות.
צלם זה העתקה? מה זה צלם? נושא, מה זה צלם?
זה המחשב, זה העתקה, לא? זה העתקה.
זה הגוף. הוא רוחני אמנם, כן? אבל הוא הגוף של המוחים. כלומר, כשאנחנו מדברים על צלם, זה כמו הגוף של המוחים. אז השפע נמשך מזיבוג של אבא ואמא, זה המקורי, כן? מעל. אבא ואמא, הוא בחינת הצלם במוחים. אז הוא מוליד צלם במוחים. זאת אומרת, איך המוחים יורדים בעצם? דרך גוף. אשר מורישים אבא ואמא לבניהם זום ואצילות. וככה הם עוברים לזום ואצילות. אז מה זה בעצם הצלם הזה? אפשר להגדיר שזה יעשו. נכון? אמרת את זה. ועל ידי המוחים אלה, הפנימיים, יש כוח בזון להיזבק.
מי זה המוחים הפנימיים?
לא. הרבים הרבים. הפנימיים. כן? המקורים, בעצם. ודרך המתווך הזה שנקרא יסוס, זון יקבלו את המוחים שלהם. להוליד נשמות בני אדם, תשימו לב מה קורה פה, מאיפה באים נשמות בני האדם, ויקי, מאיפה הנשמה שלך באה? לא, לא. זיבוק של זון,
והפלילות.
ראינו שזכים לביקי. זון והצילות הנשמה שלך. יודעת מה זה? אנחנו לא מתארים באיזה מדרגה גבוהה נשמה שלנו. ולכן אנחנו קוראים בנים. בנים אתם לשם אלוהיכם, אומרים חז"ל בנים ממש. ובקבלה אומרים בנים של מי? של זון ועשילות. משם באה הנשמה של בני אדם. אני חוזר עכשיו, איפה הנשמה של המלאכים? כמה עולמות מפרידים בינינו לבין המלאכים? אתם יודעים מה זה אומר? כמה אנחנו גבוהים מהמלאכים בפנימיותנו? אז איך זה שכשאני מדבר על מלאך, כאילו, אני צריך להסתכל על המלאך ככה. אז איך זה, איך זה שהכל מתהפך לנו? מי יכול להסביר לי? פשוט מאוד. הפנימיות שלנו נמצאת בעולם האצילות. אבל החיצוניות שלנו היא בעולם הרבה יותר נמוך. כלומר, בפנימיות אנחנו הרבה יותר גבוהים מהמלאכים. אבל הגוף החיצוני של המלאך יותר זך מהחיצוניות שלנו. זאת אומרת, הם גדולים בחיצוניות שלהם. המלאך, החיצוניות שלו זקה. והפנימיות שלו פחות מהפנימיות שלנו. ואנחנו, הפנימיות שלנו זקה, והחיצוניות שלנו יותר גסה מהחיצוניות של המלאך. נכון. לכן, אדם שהוא מגיע לשלב הזה, באמת הוא נוגע במקום הזה, הוא שולח מלאכים, וישלח יעקב מלאכים, ואומר רש"י, מלאכים ממש. כלומר, יעקב מביא מלאכים. כלומר, אתה הולך לשם, אתה הולך לשם, אתה הולך לשם. שולט על המלאכים. למה? בגלל שהוא יודע, הוא מודע מאיזה עולם הוא נמצא. המלאכים הם משרתים במרכאות של האדם. בתנאי שהאדם באמת הוא ברמה שלו. וזה מה שהיו עושים אז, כן? יש אנשים שמתעסקים בזה גם היום. בהשבעות. משביעים מלאכים, זאת אומרת, אומרים למלאך על ידי צירוף אותיות, מה הוא צריך לעשות? קושרים אותו לפעולה. אבל האריזה לא אומר שזה מסוכן בגלל שאין לנו אפר פרה אדומה. כן, אם היה לנו את אפר פרה אדומה, זה היה יותר פשוט היחס הזה למלאכים. כן? על כל פנים יש יחסים, יש מדרגות. מה?
אבל יש שיעור גדול לגוף.
כן. כן.
זה פשוט להביא לי בשלוף ככה, אבל כמו נוסף לגוף.
נכון.
זה אחת שיעור.
כן. אבל אנחנו צריכים להבין שהגוף החיצוני שלנו, כן? הוא במדרגה נמוכה אומנה, אבל בו מתגלה כל הגילוי הגדול הזה. זה פרדוקס. לא פשוט לחבר, ולכן אנחנו מברכים הוא מפעיל לעשות. זה הוא מפעיל לעשות כשיוצאים מהשירותים. מה זה מפעיל לעשות? שכל רגע הנשמה הגבוהה כל כך שהיא באה מזון והצילות מתחברת לגור בעצמי כזה שהוא בפיטציה. איך זה עובד? איך הוא מתחבר? הוא נקרא מפעיל לעשות בפלט. תשימו לב, אמרנו שאנחנו תמיד דואגים שהאור הגדול הזה יגיע בצמצום. אז איך הגוף שלנו הכל כך גשמי מכיל נשמה כל כך עליונה? איך? והוא לא מתפוצץ. לא פשוט, נכון? הנשמה סובלת. הם סובלים בעולם הזה. הם עושים את העבודה שלהם, אבל הם כל רגע רוצים רק להתקרב לאור. הם רוצים לעזוב הכל. עדיף אם תשאל אותו באמת מה הוא רוצה, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אין לו מה לעשות בעולם הזה. הוא זר פה. אבל הוא אומר, אבל נפתחתי בשביל זה מעניין. אבל בכל רגע של שאפשר להיות נשאב למעלה, הוא נשאב. והיו כאלה שנשאבו ולא חזרו. ממש, יושבים, לומדים ונשאבו. כמה חסידים הלכו ככה. כן, הדוד של הקומארנה, של הרבי מקומארנה. הלך ככה בסודת שישי. שבת.
יסיד באמת.
אה? כן. עולה. נכון. עושים הפסקה קטנה? עושה זה בסדר. בסדר? אוקיי, אוקיי. אפשר. תודה. אני אגיד אפשר. אם יש שאלות, יתאלו פחדו מהנפרן, אה? מה?
כל השבוע ללדו.
ברוך השם? מה? שאימא עושה בזה. זה הכל בחינותיו באים לו מאימא. כן, זה זה הבן, נכון? האימא אוהבת את הבן, חבל על הזמן. זה כל העולם שלה. לא, זה בסדר. כי על כן נקראת שמה אימא. תשימו לב, האימא בקבלה היא תמיד עם יוד. בכל ספרה קבלה תמצאו עם יוד, דווקא. למה היא נקראת אימא? היא הייתה יכולה לקרוא אישה, נכון? כי היא משתייכת יותר לתחתונים, וגם הוא נקרא אבא בגלל שהוא ביחס לבן שלו. זאת אומרת, זה לא מציאות בפני עצמם איש ואישה. לא, הם אבא ואמא. זאת אומרת, יש להם פונקציה של הורים. ולכן הביטוי כאן זה אמא. כן, בפנים כל כולה אבא. כן, רק שהאבא גנים בפנימיותה והיא תפתח אותו. אז היא נקראת אמא, כי היא אמו של זה המולידתו ומגדלתו. זאת אומרת שכל העניין שלו זה לגדל את הבן הזה ולעזות ממנו אבא בעתיד. והנה כמו האם הזאת שתחילה מולידה את בנה והוא בתכלית הקטנות ועוד הוא צריך לה לקבל חינוכו ממנה ושתיים אלו פעולות האם, הנה ההולדה והחינוך, כן, בשתי פעולות, זה מה שעושה אימא. כן הדבר בזה שתחילה בצאתו מבטן אימא, בסוד הקטנות, הוא יוצא שאין בו אלא בחינת הכלים, שזה נולד, יש לו רק בחינת הכלים, כמו תינוק קטן שיש לו רק גוף. מה זה יש לו רק גוף? יש לו נשמה. כן, אבל היא לא מפותחת, היא לא בגילוי, אז מטפלים בו רק בגוף, מחליפים לו חיתולים וכו'. כן, להבדיל אלף הבדלות, כן, זה שיוצא, הוא גם כן מבחינת תינוק הזה שיש לו רק כלים. ורק אחר כך חוזרת אמא להמשיך לו סוד המוחים ולמתקו. כלומר, האמא, כן, מוסר אביך ותורת אמך. היא תביא לו, כן, מוחים כדי לגדל אותו שיהפוך להיות הוא בפני עצמו גם כן פרצוף חשוב. אז היא ממתקת אותו, היא מגדלת אותו, היא ממשיכה לו מוחים ואורות, כן. והנה בחינת כלי הזה, או כלי הזה, כן, הכלים שלו נמשכים מחיצוניותה של אמא, מן ההי גבורות שלה. עכשיו, אנחנו עושים פה הבדלה חשובה בין, לא, בין הגוף והנשמה.
המלכי גבורות.
אז זהו, זה מה שאנחנו עכשיו רוצים לראות. כלומר, אני עכשיו בונה רק את אמא. כל מה שאני עכשיו רוצה זה אמא. מה יש לאמא? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כל זה זה אמא. עכשיו, היא האימא של מי של זה, נכון? היא מולידה את זה, היא יולדת את זה, היא מוציאה פה את זה, נכון? זה כשהוא נולד, הוא כלים, אמרנו. אחרי זה היא תביא לו מוכין, שזה החינוך שלו. אומר פה הרב, והנה בחינת כלי הזה נמשכים מחיצוניותה של אמא. למה? כי זה כלים. היא לא תיתן מהפנימיות שלה כדי לעשות את הכלים שלו. היא תיתן מחיצוניות שלה כדי לעשות את הכלים שלו. מסכימים, נכון?
גוף.
כלומר, חלק הגוף, חלק החיצוני. מה זה החיצוני ביחס לפנימי? אז זה נקרא מן ההי גבורות שלה. מה זה ההי גבורות שלה? איפה אתם רואים חמש גבורות פה? מה זה גבורה קודם כל?
כל
הצד השמאלי. יפה, כן. כל הצד השמאלי זה גבורות, אבל אנחנו רואים שיש לנו רק שלוש. חסר שניים. פה יש לי גבורה, פה יש לי גבורה, ופה יש לי גבורה. איפה השניים הנוספים? מי קרא שמאל עוד בכל זה?
מלכות.
כי היא מקבלת מכולה מגן של השמאלי. זה מי עוד? גם יסוד נקרא השמאלי. אלא?
למה?
בגלל שהוא גם כן לא קיים בפני עצמו, אלא הוא מקבל מכל השאר למעלה, אז הוא
מבחינת... מה זה תפארת? מה זה בן?
תפארת הוא זכר ממש. תפארת הוא המשפיע.
אבל הוא קו אמצעי, לא?
כן, הוא קו אמצעי, זה נכון, אבל יש בו את הכוח של הנתינה והוא קיים. היסוד הוא כאילו צינור, כן, שדרכו עובר הדבר, הוא קצת פסיבי במעבר שלו.
אולי הדוגה זה מהאוצר מן הכוח אל הפועל?
כן,
כן,
נכון. אז הוא כבר בגילי בהוצאה לפועל, הוא כבר בשלב הזה.
זה משמע.
אז לכן הנה חמש גבורות, ובעצם כמה נשאר חסדים? חמישה חסדים. כל זה יהפוך להיות חסדים. 2, 3, 4,
5. כן.
אז זה נקרא הגבורות. מה בונה הצד השמאלי הזה, אצל זה? את הכלים שלו. בסדר? ואז כאשר אין בו אלא בחינת הכלים, הוא
בקדור... הקדור הוא בחינת החסד בגלל שממנו זה יוצא.
כן, הוא נתינה אמיתית, גדולה.
הוא ימינה ושמאלה.
הוא בעצם ימין.
כן,
ברגע ש... בוא נגדיר את זה אחרת. כל מעלה נקרא ימין. כל מטה נקרא שמאל.
כן, כן.
ככה זה יותר פשוט בנאפה. ביחס מעלה ומטה זה כמו ימין ושמאל.
בפנים אחר.
זאת אומרת, נגיד שיסוד בשביל המלכות, מה הוא?
ימין.
למרות ששניהם שמאל. אוקיי? עכשיו, אני חוזר לפסקה. והנה, בפינת כלי הזה נמצאים מחיצוניותה של אמא, מן ההגבורות שלה. ואז כאשר אין בו ונזבזה אלא בחינת הכלים, הוא בסוד רשות הרבים. כלומר, כשזה הוא בנוי רק מזה, תקלו, רק מכלים, חסר לו מה? מוחים חסר לו, נכון? חסר מוחים. כשחסר מוחים, איך זה נקרא? איך זה נקרא? רשות הרבים. למה זה נקרא רשות הרבים?
אם להזכיר, בעצם הכל יכול להיות כאלה, זה לא מוגדר למשהו.
זאת אומרת שהוא עדיין לא נעשה מאוד, הוא פתוח, הוא לא יודע לאן הוא הולך, הכל יכול להיות אפשרי, הכל... אין כיוון אמיתי עדיין. זה נקרא רשות הרבים, הוא מפוצל, כמו ילד שהגיע לא יודע מה, הוא לא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו. אין לו עדיין כיוון. אז הוא רשות הרבים. ברגע שמתגלה הכוח הפנימי של הרבים, המוחים, שזה העצמות, אז הוא הופך להיות רשות היחיד מלשון יחידות של עולם, זה קוצה בריך, הוא כבר, זה מדרגה אחרת. יש לו כבר כיוון. אז כל עוד והוא רק מחיצוניות, בחינת כלים, הוא בסוד רשות הרבים, כי החינוק והריבוי, כן, כל מכלול האפשרויות, נראה בכלים דווקא שהוא סוד הגוף. הגוף מרמז על הריבוי, על הרבה 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 דברים, אבל הנשמה יש לה רק כיוון אחד. כמה שאתה יותר קרוב לשורש, אתה יודע בדיוק כאן אתה הולך. אבל אחר כך, אם הנכנסת בזה בתחינת הפנימיות והנשמה, לשלב של החינוך, לשלב היותר גבוה, נכון? אחרי הכלים שנתנה לו, היא מחדירה בו את האינפורמציה של החינוך, האלוקי, הפנימי, ואז שירותיו מקצרים בסוד רשות היחיד. כן, כתבתי לכם בקטן, רשות היחיד, רשותו של קוצה בריחו, שנקרא יחידו של עולם. זה מלוקת מאדיר במהום. דלת. אבא ואמא, התפשטות החדר. חדר זה חסד דין ורחמים, כתבתי לכם מעל, חסד גבורה תפארת, זה הנוח. אז התפשטות החסד גבורה תפארת, הכלולים בחוכמת תימאה אל זה. אנחנו עדיין באבא ואמא. אנחנו רוצים לראות עכשיו איך מתפשטות, כן, הספירות של חסד, גבורה ותפארת, שהן דבר נמצאים בחוכמת תימאה. כלומר, במדרגה עליונה מאוד, שנקראת חוכמת תימאה, אל מי? אל תוך זה. איפה זה החוכמת תימאה?
באבא.
באבא. אבא נקרא חוכמה, נכון? אבא ואמא הם התפשטות חוכמה סתימה. כלומר, אבא נותן לאמא, נכון? אמרנו שהוא מעביר דרכה. אבל מי זה? זה אבא. אבל שניהם ביחד, אנחנו קוראים לזה חוכמה סתימה, הם התפשטות החוכמה סתימה. בסוד חסד דין ורחמים הכלולים סתם. כלומר, מה יש באבא ואמא? חסד דין ורחמים, ימין, שמאל ואמצע, חדר. כן, הרב אשכנזי זצ"ל היה אומר שאסור להפוך את הסדר. במקום חסד דין ורחמים, לעשות חסד רחמים ודין. זה חרדי. כן, שהם הפכו את החדר לחרד. הם הפכו את הסדר של הספירות. הוא אומר שיש לזה רצף מכוון. כן, אז הוא שיחק במילים, אבל הוא רצה לבטא רעיון יותר עמוק. ומה זה חרד? חסד רחמים ומסתיים בדין. כלומר, בסופו של דבר, מה אתה רואה? דין. זאת אומרת, באדם שהוא מאוזן, כמו שצריך לפי הספירות, בסוף מה אתה צריך לראות? רחמים.
זה בנוסח?
אז הוא היה פילוסוף אחד גדול ממש.
כן, כן, אני יודע, זה לא סתם.
דרך אגב, הוא, הרב הזה, אמרתי עכשיו, הרב אשכנזי, כן, צרפתי, לאון אשכנזי, הוא בחדר, בתמונה, בחדר של הרב של יאיר. ממש ראיתי אותו בחדר שלו, זה התמונה שיש לו, זה הרב שיש לו שם. דיברתי איתו אתמול, הייתי איתו אתמול. אתמול. כן, אז נכנסתי לחדר שלו וראיתי שזו התמונה שיש לו שם. לא אמרתי לו כלום, אבל אני למדתי מהרב הזה. זכיתי ללמוד מהרב ליאון אשכנזי הזה. עצום, תלמיד חכם עצום, חבל על הזמן. הוא נפטר לפני 10 שנים, בערך 8 שנים. היה משהו גדול, זה אחד מהבעלי המחשבה של כל יהדות צרפת. הוא ממש עשה מהפך בעולם הזה. אני למדתי איתו שערי הורה. שערי הורה זה ספר קבלה מאוד מאוד עמוק של רבי יוסף ביטטיליה. וזכיתי ללמוד אצלו, את הספר הזה, איתו. משהו מדרגה שאי אפשר לתאר אותה. יש לו מחשבות מפחידות. לוקח דברים, עושה מזה עולמות. ממש כל מושג קטן הוא הופך להיות משהו עצום. אז הוא דרש ככה. צריך להיזהר מאוד לשמוע על הסדר של חסד דין ורחמים. ולכן כתוב בפסוק, כן, כי פה יש דעת, נכון? דעת חדרים ימלא חדר. אם אתה רוצה שהדעת ימלא אותך, אתה צריך להיות חדר. חדר
ולאהבה.
מה?
חדר
ולאהבה. אני
חושבת שזה
לא יימד. הבנתי. אמרת
חדר
ולאהבה. כן. אבל זה בסדר, רק... כן, כן, הבנתי, אבל זה סתם... בגלל שאנחנו עכשיו... אה? נשים אין דעת. אבל האמת שכשמסיקים דעת מורידים את הכתר. אני לא יכול לכתוב ככה, באחד עשרות, כי פה זה אחד של שירות. אבל אני רק כותב את זה, אתם שומעים לב, אני לא כן, מפיף את זה כי היא... כן, או שהיא כאן והיא לא. ככה זה עובד.
דעת מיוחדת אבל רק לאבא?
לא. דעת היא מיוחדת לצד הזכרי, בכללות. גם לאמא יש, אבל קלה. זה נקרא קלה, זאת אומרת שהיא לא צריכה את המנגנון הזה. האמא לא צריכה את המנגנון הזה. הזכר צריך חיים לנו. זה מוסיף לזכר 10 מדרגות, כן? ראינו את זה בשיעורים קודם. שיעור של חשבונות. זה בלי מיד קשה לעקור אחרי שיעור כזה, לא? טוב, אז זה הבניין. עכשיו, אבא ואמא נתפסות חוכמת סתימה, בסוד חדר, הכלולים שם. איפה נמצא חסד דין ורחמים? כבר בשורש, באבא ואמא. כלומר, בחוכמה סתימה, סליחה, בחוכמה סתימה, ואבא ואמא הם ההתפשטות של זה. אחר שנתפשטו בסוד הדקנה, ונפרשים בסוד מזל נוצר ומזל ונקי. כלומר, סגר אותך, אבא ואמא מתפשטים, כן? הם התפשטו את החוכמה סימה. חוכמה סימה יוצאת, אמרנו, דרך מה? דרך אבא ואמא. אבל זה מתגלה פה, אנחנו רואים איך זה מתגלה. מה אמרנו בהתחלת השיעור? הסמצום עובר דרך הזקן, נכון? עכשיו, הזקן נקרא דקנה, נכון? כמה אמרנו שיש מקומות? י"ג תיקונים. אתם זוכרים אותם? השם השם, אל רחום וחנות, ערך אפיים, לא ערך, אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד, אז איזה מספר זה נוצר חסד? שמיני. אז זה מצא מזל נוצר, אתם רואים? זה מזל השמיני. ונקה מזה האחרון. נכון? נוצר חסד הזה, נוצר בו נפקה וחטא ונקה. אז זה ה-13. כלומר, איפה הם נשרשים? בדקנה, בדקנה. עכשיו אפשר למקם את זה, כן? אני לא נכנס עכשיו לכל המקומות שבדקה, אבל בסוד הדקנה הם נשרשים, נתפשטו בסוד הדקנה ונשרשים בסוד מזל נוצר, שהוא השמיני, ומזל בן אחי, שהוא השלוש עשר. מה זה כל הסיפור הזה? ופירוש עניין זה, כי לפי שורש הוצאת הגב, חוכמה סימה היא הכוללת כל החדר שבכל הקלט רצים. כלומר, כשאני רוצה להוציא את זה עכשיו לחיים, לגילוי, כן, אני רוצה להגיע לפה. הנה זה. כל זה זה. אני רוצה להגיע להוציא את זה, לגלות את זה. כן? לפי שורש הצעת הזה, חוכמה סימה היא הכולל את כל החדר. אמרנו שחוכמה סימה כוללת את כל החדר הזה, חסד דין ורחמים, שבכל הקלט רשים. איפה זה הקלט רשים? אתם זוכרים?
לא,
אתה אוהב את התאריך הזה, אה?
נכון,
נכון. ובאריך הנפיני יש את הקלט רשים. וסודם, מה זה סוד הקלט רשים האלה? יוד כבב, אתם זוכרים? תעולים מספר טל. כלומר, יוד כבב זה תלת רסים.
שרושים נמלת טל.
שרושים נמלת טל, כבוצותיו רפיסי לילה. שיש בחוכמה סימאה, שהוא סוד טלה דגדולך. כן, שזה מדרגה עליונה, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אני רואה שאתם כבר רושים. כן, ושם שורש כל
העם. הבדור הזה, תמובן, אבל מה זה?
זה מדרגות, אי אפשר להיכנס אליהן ככה על רגל אחת, אבל בגדול, כן, זה השורש, הנה הוא אומר את זה, שם שורש כל ההנהגה שלמטה. כל מה שיבוא למטה זה תלוי בראש הזה, בגולגולת הזאת, המקורית, אני מדבר ממש בפשוט, שיש בה שם כבר ג' קווי, שזה נקרא תלת רצי, שיש בעצם כל הגילוי של מה שיבוא אחר כך בכל המדרגות. כן? זה נקרא יוד כבב. וחסר רק האחרונה כדי לגמור את הגילוי. ואז יש לנו 45 במקום 39, זה גאולה. נכון, זה הפתח עליון, על זה מדבר הפתח עליון, בדיוק. כן. נכון. מוכנים למבחן? הנה, זו שאלה של המבחן. כן? מה ההבדל בעריך, שאלה חמישית, בין הנהגתו לפי עניינו לבין מכך שהוא שורש של זה? אחד מה... טוב? האם מותר לדבר על אין סוף ברוך הוא? מדוע נקרא הרצון האלוקי בשם אין סוף? שתיים, מי נקרא בשם תיקונוי של אף? ומדוע? שלוש, מי נאצל ראשון באף? העיגולים או היושר? מדוע? ארבע, מהו עניינו של פרצוף אריך הנפין? איך נקרא עניין זה? חמש, מה ההבדל בעריך בין הנהגתו לעניינו לבין מכך שהוא שורש לזה? שש, מהו סוד סדר דמות אדם? שבע, מה נמשך מבחינת הערת הפנים ומה נמשך מבחינת הסתר פנים? שמונה, מי מחבר את הקו עם הרשימו? ומה היא תכלית הקו והרשימו? תשע, מה קורה כשהקו מתפשט בתוך הרשימו? ובשביל מה נעשית התפשטות זו? עשר,
מקמו את עמידת עולם האצילות ביחס לאט.
זה עבודה. אז אני רציתי שתעשו, אבל אני רואה שפחדו כולם. אז כן, אולי אני אתן לכם את זה לבית לעשות. אתן לכם את זה לעשות בבית. מה? טוב, בוא נמשיך. תלה דבדוחה. לא נכנסנו לכל הדברים האלה, המושגים האלה, כן, הם קיימים, אנחנו רק מתרגלים ל... כן, הם עוברים, אנחנו עכשיו במקום חדש, פתאום אומרים, אתה מי זה הרב הזה? זה תלה דבדוחה. ראיתי אותו פעם אחת, אני עובר לידו, כן, זה מה שאנחנו עושים פה. מגשפים, לא יודעים מה, מי נגד מי, אבל אנחנו שומעים את המושגים, לאט לאט מתרגלים, ככה לומדים. תתארו לעצמכם, לפני שנה, כל זה בכלל, מה זה היה בשבילכם? אותו דבר, נכון? בדיוק אותו דבר זה היה. והברוך השם, עכשיו זה כאילו שאתם כבר התרגלתם לאותו מקום, כל יום אתם רואים את דוד, על המקומכם, כן? אתה חסד, נשמע, אמרו לי שאתה משיח. עכשיו לאט לאט מתרגלים למושגים, ככה זה עובד. מדברים עליהם, מדברים לאט. אז בהתחלה אני רואה כאלה סיוחים, כן? כל פעם שאני מופיע איזה מילה אחת. עוד אחד מופיע, מי זה? זה לא מכירים אותו, מאיפה הוא הגיע? זה היה פה בעל הבית כבר. אז בשם שורש כל ההנהגה הזאת שלמטה. כלומר, תמיד מכניסים אותך לעוד חדר, שאתה רואה עוד איזה אחד גדול שלא ידעת שהוא אחראי על כל מי שחשבת שהוא אחראי. כן? אז למה לא הצעתי אותו עד היום? אבל לא, זה הגענו לאט לאט. ותראה שחוכמת שמעה היא דין בסוד התלת רסים. כלומר, התלת רסים זה דין. כן, החוכמת שמעה היא דין. למה היא דין? בגלל שהיא סתומה. כל דבר שהוא כתום הוא דין. בגלל שהוא לא מופיע, הוא לא מתגלה. אז ברגע שהוא לא מתגלה, זה כאילו דין, הוא מצטמצם. זה צמצום, בדיוק. הגילוי זה חסדים, זה משפיע.
זה דין והמדע שמצפה.
נכון, זה אותו דבר, אמר פעמיים אותו דבר.
לא, אבל הפרטיסים,
כן, נכון, זה אותו דבר, זה דין. יפה.
אז למה זה לא גילוי?
מה זאת אומרת זה לא גילוי? אז יש לדין.
למה הדין לא גילוי? הוא גילוי.
הוא צריך משהו מתווך שיאפשר לו להתגלות. מה מאפשר לחוכמה להתגלות? החסדים. החסדים של חסד, לא חשוב איפה זה יהיה, זה יהיה גם בגינה, גם בגינה יש את המדרגה הזאת, אבל זה יתחיל מפה. כלומר, החוכמה, לכן זה מתחת, לא יכולה לרדת לעולם הזה בלי לעבור דרך הגינה.
אבל אין בזה עניין גם שבדים. חייב החסד לעבוד, זה...
בוודאי, בוודאי שבדים, לכן בכל אחד יש את ההגבלה שלו. מול החסד יש גבורה. תמיד זה בדין. אבל מי מנצח? החסד הוא הדין. החסד, אם לא, אמרנו, המדרגה הייתה נגמרת פה. איך זה שזה ממשיך עוד למטה? אלא שהחסד יותר חזק, המנוע להתקדם הוא יותר חזק מהמנוע שבדיוק עושה אותך.
אבל העניין הוא, הילדה הזאת, הכלי,
כן.
הכלי הוא לא דין?
בוודאי שהוא דין.
זה הביטוי.
יפה, אבל אם יש לך נגיד בצד ימין 10, בצד שמאל יש לך בדיוק 10, מה קורה פה? אתה כבר צריך להיות 10, גמרנו, להתאפס, נכון? אתה חייב שיהיה פה כוח שהוא יותר גדול מפה. כלומר, זה יהיה 10, אבל זה יהיה נגיד 9.9, שיהיה עוד משהו שימשיך פה למטה. 0.1, תמשיך. כלומר, תמיד, תמיד, תמיד אנחנו צריכים לדאוג שהחסד יהיה יותר גדול מהגבורה, למרות שהגבורה זה הכלים. אבל ההתפשוט שלי חייבת להיות יותר גדולה, אז אני שולט על החסד, על הגבורה שלי. לכן בבוקר אני מניח תפילין, אני קושר את היד השמאלית. כדי להמחיש לה, רגע, רגע, את נותנת לי גבולות, אבל אני מניח, אני ממשיך.
כן, אבל החסד לא לידי ביטוי רק דרך הגבורה.
יפה.
אולי הרול אחר.
זה נכון. אבל הוא לא יכול להיות גם סתום דרכה. הוא חייב להמשיך אחר כך. הגבורה לא באה לסתור את דרכו. להגדיר. אבל ההגדרה הזאת יכולה לסתום אותו. אז הוא אומר לו, לא, אני שולט עלייך. אל תתבלבלי. את רק מגדירה אותי, אבל כל הרעיון של שנינו עכשיו זה להמשיך, נכון? אז בוא נביא ילד. וזה השלב הבא. אותה תמונה שנתתי לכם בין איש ואישה שהתחתנו ולא רוצים להביא ילדים. אז מה הם עשו? הם התאחדו. כן, זה הפך להיות אותו דבר. אחד מול השני, גמרנו, נגמר. אין להם שום דבר, לא יוצא מהם תכנים. כל העניין זה שהחסד, כן, עולם חסד ייבנה. כלומר, המדרגה הבסיסית של הכל זה חסדים. אם אין חסדים בעולם, העולם לא מתקיים. כי תמיד ההשפעה צריכה להתקדם. למרות שזה עובר בגבולות, בתחומים, בגבולות, במסגרת, בכלים, בדין. לכן העולם נברא במידת הדין, אבל יש שיתוף מידת הרחמים, כן? בדין. אם לא זה זה זה, אז מה, דין, דין, נגמר? אז אנחנו כנראה נמשיך את זה פעם הבאה, נחזור על הכל.
בדלת כאילו? נתחיל בדלת, נחזור על דלת, אני לא בכלל. אני מעדיף